יום האישה הבינלאומי ב-103 FM. עכשיו, טל שלב, בן כספית וינון מגל. 1, 2.
כן! יום האישה הבינלאומי, כן! יום האישה הבינלאומי, כן, כן! איזה יופי! כמה אנחנו פמיניסטים, וואו, וואו, מה קורה איתן שלם?
זהו, דמיינתי בלילה ככה, לפני שהלכתי לישון, איך זה יישמע, איך תעשה לי את האוי אוי 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 המיוחד של יום האישה. אוי אוי אוי,
יום האישה בינלאומי.
וכמה זה מעצבן אותך ששמים את השם שלי לפניך בזה?
לא, זה בכיף.
אתה מפרגן.
כן. אני ג'נטלמן, אגב גם בן פה.
אתה חושב שזה מתנה שהביאו אותך להיות איתכם ביום האישה
בינלאומי, בן? אותך זה תמיד מתנה.
לא, לך אבל זה לא מתנה, זה מוקש.
בואי, תתקרבי אליי קצת,
רגע,
בבקשה.
אתם רימיתם אותי.
להתקרב ככה אם רוצים שנתקרב אליך.
כן,
וואו. ככה. ינון, ההפקה רימתה אותי. אמרו לי שטל תהיה במקומך.
באמת?
מה לך וליום האישה הבינלאומי? מה, נקלט על האולפן?
יום האישה הבינלאומי.
אתה וטל שלב, אמרתי סבבה, טל שלב.
ועכשיו, דיבור מתבחיין בעוד 3, 2, 1.
אוי אוי אוי, יום האישה הבינלאומי. אוסטיגר תמייסה.
האם הייתי שאתה בחיים לא מאכזב בקטע הזה?
בוא נספור, בן. בוא נתחיל מעכשיו, נגיד, לאיזה מספר של אמירות מעצבנות תגיע ביום האישה הבינלאומי?
מי אני?
כן.
מה, שוביניסטיות?
שוביניסטיות, מיזוגניות, מזלזלות. אוי 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 אוי.
בואי נקים ועדה שתקבע, תדרג את האמירות כמעצבנות יותר או פחות, כי זה גם לא פשוט אצלו, אבל אל תאתגרי אותו, כי אם תאתגרי אותו, הוא ישבור את השיא הקודם.
אתה מבין מה אני אומר?
כן. כן, טל, התכוננת לרע מכל?
כן, אני לא יודעת מה זה לעשות. לא, אני באמת אומרת.
לרמי לוי.
אני לא יודעת כאילו לבוא להיות איתכם ביום האישה הבינלאומי, אז מה אני אמורה לעשות? לנסות האם אני אמורה...
להציל את כבוד הנשים.
כן, אז אני חושב, אז להציל את כבוד הנשים במקרה שלכם, זה לתת לכם לדבר את השטויות, ולהעיר מדי פעם משהו חכם, נכון?
ראיתי אתמול שארגוני הנשים מארגנות שרשראות אנושיות, לא יפגעו בזכויותינו ברפורמה, בהפיכה המשטרית.
אז כי מי ישמור עליהם, ינון?
כן,
מי
ישמור? שיתעסקו קודם בזכויות של הבדואים. אחרי זה שידברו איתי.
ואתה תגיד לנו באיזה זכויות להתעסק, אנחנו ניגש אליך ונשאל אותך באיזה זכויות להתעסק.
אני אקבע, אני אנווט.
נציב זכויות האדם הבינלאומי, אולי בכלל תהיה נציב זכויות האישה בישראל?
נכון, אוקיי.
האמת? תקשיבי, חבל שנאלץ להתפטר מהכנסת. יושב ראש הוועדה לקידום ועדת האישה, זה תפור עליו.
נכון, כמו שגדעון סער היה.
גדעון סער עשה את זה.
בדיוק.
רגע, היום עושה את זה גם מישהו, לא עושה את זה גבר היום? פתאום יש לי בלקה.
לא, פנינה תמנו שאתה עושה את זה.
ופורר לא עשה את זה?
פורר עשה.
עשה, ידעתי שהיה איזה גבר.
טוב, בוא נתחיל. הבאת אינסרטי משהו?
לא, זה שמרתי רק לכם. אני אורחת. היום אתם אמורים להתנהג אליי יפה.
את תהיה שופטת.
אוקיי, סבבה.
יאללה, בן, תתחיל. תכנס.
אני לא, אני קודם כל רוצה לפסר שני דברים. באתי ישר מהמחאה מול הבית של קיש. השתתפתי היום במחאה לראשונה בחיי.
באמת?
כן, טייסים.
מה זה כל? אבל כבר השתתפת בהפגנה במוצאי שבת.
לא, מה זה השתתפתי? באתי להפגנה כעיתונאי. אני לא נעמתי, לא נסעתי שלט, לא נסעתי דגל, ורציתי לבוא עם דגל פלסטין.
והיום הפגנת מול קיש?
היום גם לא הפגנתי כאיזה... באתי לראות בו כעיתונאי, אבל קודם כל זה 200 מטר מפה, אני לא אבוא. שנית, בוא נאמר שמרב חבריי שהיו פה היו טייסים, כולל הגיס של יאי, אסף, שהוא טייס אפאצ'י, והוא היה ראש הקנוניה פה, יאי, אלוף יורם יאיר, הוא נשוי לבת שלו, לענת, ומלא טייסי קרב.
אז הוא לא גיס, הוא החתן.
הוא הגיס של יאי.
לא,
החתן, סליחה, בטח, כן, צודק. כי פתאום רציתי להגיד שהוא הגיס שלי, למה? כי אני נשוי לו אחות אחרת שלי, יאללה. יאי, מה, אני דפוק? לא התחתנתי עם דיטי. בקיצור, היה מגניב. חנונים להלאה. אתה יודע, הם מדברים במגפון, אבל חלש. לא להעיר את השכנים.
אני ראיתי כותרת שהגיעו עשרות להפגין מול קיש, וספרתי 18.
18 זה עונה על ההגדרה של עשרות.
לא, זה לא. לא, כבר בדקנו את העניין הזה. זה כבר נבדק.
היו עשרות, אבל מה זה משנה? אתה לא, בשבע בבוקר...
איך עשרות אם במצלמה היו 18 איש?
תלוי באיזה...
איך עשרות?
תלוי מתי ספרת. אני אומר לך שהייתי שם שעה וחצי. והיו עשרות, אבל זה בכלל...
שעה וחצי היית שם? איזה שעה?
זה התחיל בשבע.
קמת בשביל זה במיוחד?
בשש וחצי, אחרי שהלכתי לישון בשתיים. הולכת להיות תוכנית רעה מאוד פה היום.
הבנתי.
כשאני בא עייף, או שאני מתפוצץ, או שאני נרדם.
כן.
תלוי בכם.
יש איזה ציוץ.
רגע, אותה, יש לי עוד אותה.
כן.
אם הייתי עינון, הייתי חופר עליה כבר שלושה ימים, הייתי מטריף את הזה, ואומר לי מי שמסדר לי את זה, שעושה לי את זה, תגיד, למה אתה לא אומר כבר בתוכנית? ואני שוכח. אז הנה אני אומר, פתחתי ערוץ טלגרם. יש לי רשימה שמית של כל מאזיני התוכנית, אגב גם הביביסטים. אוי למי שלא ייכנס לטלגרם, ומיד יירשם להיות מנוי שלי, לשים לב, יש שם בן כספית זייפן, ויש שם אותי המקורי, כתוב הערוץ הרשמי. לא ללכת לזייפן, כן? לאלי ולבן כספית מאליבאבא אקרא אקספרס, ללכת אליי, יש שם גם דברים בלעדיים לטלגרם, כל הציוצים, כל התורים, כל הקטטות, כל השוטר הטוב, כל השוטר הרע, וכל מה שאתם צריכים לדעת, קצת פחות.
אתה יודע כמה עוקבים יש לינון בטלגרם? פשוט הלכתי לבדוק רגע, כדי לראות לאן אתה צריך להגיע.
כמה?
לינון יש 17.6.
אלף.
אלף.
זה טוב או רע?
זה טוב, זה מלא. אתה התחלת, מה, לפני יומיים פתחת?
יומיים, כן.
נכון, אז אתה ב-2.2 אלף, שזה יפה, גם יש אנשים שיש להם טלגרם כבר איזה שנתיים, ואין להם יותר מזה. אני יעקב, אני אסנהל ביניכם את ה...
וכמה בטוויטר? הגעתי ל-280 אלף בטוויטר.
מה... בן, למה לפתוח טלגרם? אולי תשכנעו אותי גם.
לא יודע, כי אנשים ביקשו שאני אפתח טלגרם, אז פתחתי טלגרם.
זה סלבס ברמות, עם הרייטינג שלך אנחנו חייבים.
אגב, עשינו אתמול 7-1, סתם בפטריוטים, לא בשביל משהו, כן. עברנו עוד פעם את ערוץ 13 ואת ערוץ 11, וקשת 12 עשו כמה, 14?
רק שתדעו, גם לך יש לאן לצמוח, ינון, לנתניהו יש 43 אלף עוקבים.
40, כן.
43.
יש לו רק 43.
ולעמית סגל, כנראה שובר פה את כל השיאים של כולם, 118.8.
טוב, אבל
עמית
כל היום שם בטלגרם. כל היום בטלגרם.
עמית הסביר לי, אבל מה זה הטלגרם? אמרתי לו, רגע, אבל יש לי עוקבים בטוויטר. אז הוא אמר לי, בטוויטר הם נמצאים ברשת הזו, והם בעצם עוקבים אחר מאוד, הרבה מאוד אנשים. הוא הסביר לי שבטלגרם, זה כאילו עוקבים שלך נטו. זאת אומרת, זה כאילו משהו, משהו יש בזה איזה אלמנט אחר. לא הצלחתי להבין, אבל פתחתי.
טוב, תתקדם, תתקדם, הבנו, פתחת טלגרם, יפה. אני רואה שטל שניידר צייצה איזה הודעה של שופרסל, של איזה סופר, לא יודע מה, הימית, בשל פעולות המחאה וההפגנות המתוכננות ברחבי הארץ ביום חמישי, ייתכנו שינויים במועדי הספקה ובהגעת משלוחי שופרסל אונליין. מומלץ להקדים הזמנותכם לימים הקרובים. ואז טל שניידר צייצה, עד כמה המחאה משבשת בכל רחבי המדינה, אחד מן המפגינים מקבוצות המילואים שעושה הזמנת סופר, קיבל הודעה מחברת שופרסל, שיהיה להם קשה לספק משלוחים ביום חמישי הקרוב, אתה מצייץ את זה וכותב מצוין. למה?
כי אני רוצה שיום השיבוש יצליח.
כלומר, שלאנשים ישתבשו החיים.
זאת המטרה של יום שיבוש.
רגע, טל, את לידו, תעדכני אותו שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה אולי מהסוערות בתולדות המדינה, שבה חלק גדול להערכתי יותר, הרבה יותר מרוב הציבור, מתקומם, מורד, בממשלה מתונפת, מופרעת ופראית, שמנסה להפוך פה את האזור לדיקטטורה. אני בעד הפגנות כל הזמן, בעד שיבוש.
איבדת את זה.
מה לעשות?
לא, הטרמינולוגיה שלך הולכת ומדרדרת עם השנים. אנחנו כבר כמה שנים עושים את התוכנית, אתה עכשיו, כשאני יודע, כשאתה מתחיל כלל, זה לא שזה לא קרה בעבר, אבל זה אומר שאתה במצב נפשי קשה.
האם יורשה לי בתור מועצת החכמים בתוכנית הזאת, גם לך, אני זוכרת כמה פעמים שאיבדת את זה, והיית עצבני נורא, והתרעת פה על סוף המדינה היהודית, מנסור עבאס, אחי מוסלמים, משתלטים על המדינה, וואלה, אני רואה המדינה שרדה,
לא השתמשתי בשפה כזאת.
לא רק שרדה, אתה, הם אישרו עכשיו את 53 מיליון. הם אישרו המתונפים והמופרעים, אני ממשיך לדבר.
תראה איך הוא מדבר, זה פשוט לא יאמן.
מתונפים, תשמע, אני אסתכל על שלמה קרעי, שקרה מה שקרה לטייסים ולמילואימניקים.
מה קרה? אמר שילכו לעזאזל.
אני מסתכל על יעקב ברדוגו, שקרה לטייסים האלה מוגלה שצריך לנקות. אני מסתכל על גלית דיסטל אטבריאן, שחוץ מלעשות פרומואים בחינם.
אתה מדבר יותר מתונף מהם.
בהרבה. כן, אני הרבה יותר טוב מהם. ויותר מתוחכם. אז אני קובע, לא אומר, קובע, זו ממשלה של פרעים מופרעים. כשאנחנו בסיטואציה שהבן אדם אפילו לשדה התעופה לא יכול להגיע, יצטרכו לעשות, להטיס אותו במסוקים, כמו את שאושסקו, עם הפמליה, עם ה-60 חדרים באיטליה, לשם הוא לא יכול אפילו להגיע, הבן אדם לא יכול עוד מעט, היא לא יכולה ללכת להסתפר, אז אני קובע שלפחות לדעתי, ובכל הזמן הזה, אתמול התפרסם, אני חושב אצל דפנה ליאל, שעובר חוק התרומות, הרי הוא צריך לקבל חזרה, לא לקבל, הוא מעולם לא יחזיר, $300,000. אז הוא קיבל ערכה מבית המשפט, מזמן הוא צריך להחזיר את הכסף הזה. עכשיו הוא מעביר חוק פרסונלי על סטרואידים. יריב לוין אומר לו, זה לא יכול להיות חוק שיוכל על הכנסת הזו, רק על הבאה. והציטוט הוא, מקורבי נתניהו מתעקשים רטרואקטיבי, כי יש בבלפור מישהי שאומרת להם, אם אני לא מקבלת את הכסף הזה, זאת אומרת, סליחה, אם אני לא מקבלת פטור מלשלם, אם מעולם לא שילמה אותו, יהיה פה רע מאוד. בזה מתעסקת המדינה, ואני קובע שהממשלה הזאת מטורללת, וגם לפעמים מטונפת.
לא, לא, אתה לא קובע לפעמים, אתה משתמש בטרמינולוגיה הזאת כל הזמן, אתה מנבל את הפה, אתה בטנטרום, אתה יורד מהפסים, אתה מאבד את זה.
אינון, מה זה נפולת של נמושות?
מה זה נפולת?
מה זה להגיד?
זה מה שרבין אמר על היורדים. זה מה שרבין אמר על היורדים. אבל עם כל הכבוד, אי אפשר גם לפלרטט עם סרבנות, או להודיע בכל מיני מכתבים, אנחנו נסרב אם יהיה ככה וככה, אנחנו לא נגיע, וגם אחרי זה להתבחין, אוי אוי אוי, אמרו לנו ללכת לעזאזל, אוי אוי אוי, אמרו על הטייסים ללכת לעזאזל, מגש הכסף, אמרו עליהם, לא באמת, אתם גבירותיי ורבותיי, או יותר נכון, רבותיי ורבותיי, אתם יודעים שאתם לא תגיעו לצבא? אל תצפו שיתייחסו אליכם בכבוד. אתם מאבדים את כל הכבוד שיש לכם ברגע שאתם מסרבים להשתלם לשרת בצבא. אתם מאבדים את כל היחס העודף שנותנים לכם, ואת הכבוד והתפארת שמייחסים לכם במשך שנים, אם אתם מפלרטטים עם סרבנות ואומרים שלא תגיעו לאימון ביום רביעי. אל תעשו לנו פה מעשה זמרי ותבקשו שכר כפנחס. בסדר? תרגעו מהר ותפסיקו להתבחין. בדיוק כמו שאמר פייגלין, אתם מסרבים, אומרים לא, אנחנו לא מסרבים, מפלרטטים עם זה, אבל אומרים מה פתאום, ואחר כך מתבחינים איך שמדברים עליכם. תרגעו ומהר, תחליטו, או שאתם מצייתים לפקודות של הצבא ולא מזלזלים בהן ודואגים לביטחון ישראל, או שתקבלו פה, זו רק התחלה מה שתקבלו.
מה נקבל?
תשלב בבקשה.
מה נקבל? מה נקבל? תספר לי, מה נקבל?
אם תסרבו, מי שיסרב...
מה
תספר לי?
כל בוא נשים דברים על השולחן, עוד לא סרבו שום דבר, בסך הכל אמרו שלא מגיעים ליום אימונים, ועוד לא סרבו לשום דבר.
לא מגיעים ליום אימונים, זה חמור מאוד.
וגם אם אתה באמת רוצה שאני אגיד לך, אז אני חושבת שאלה שכאילו, באמת שמי שפיתח מומחיות ב... לעשות ולבכות, זה מי שפה פיתח את האוי אוי 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 לדרגת אומנות.
גדול בחייני ישראל. אז אם הוא יורשה לי, נגיד כך, אנחנו מצפצפים, אני לא רוצה להגיד מילים יותר בוטות, על קשקושי האיומים שלך. אנחנו מודיעים בזאת, שהקמנו מדינה יהודית ליברלית דמוקרטית בארץ ישראל, עם מדינת ישראל, אתם תישארו במדינת יהודה. אנחנו מצהירים בזאת, שאף אחד לא סירב עדיין, אבל אם תהיה פה דיקטטורה, כולנו נסרב.
איזה דיקטטורה? על מה אתם מדברים?
אני עכשיו מדבר ומבקש לא תפריע לי. הרגע נעמת, שתקתי.
לא, אתה נעמת כפול ממני, לא נעמתי בכלל.
לא נעמתי את הכפול
ממך בכלל. לא נעמתי בכלל, דיברת כפול ממני.
אז דיברת וזכותי עכשיו לענות. כשתהיה פה דיקטטורה, יהיו פה הרבה סירובים, של כולם.
אז למה הם לא באו לאימון?
אני
מנסה... אז למה הם לא באו לאימון?
תשמע, אני לא בחקירה אצלך.
אמרת, אם תהיה פה דיקטטורה.
אני מסכים שאם תהיה פה דיקטטורה, לא יבואו. בצורה נקייה.
אבל הם לא באו לאימון.
אני רוצה שתשתוק רגע, זה לא יערוך, ותיתן לי לענות לך כמו שאני לא הפרעתי לך כשאתה דיברת.
הפרעת.
לא, לא הפרעתי. הרגע נתת נאום שלם, אוי אוי אוי, היו בו 4 פעמים, ושתקתי כל הדרך, למרות של טעמי, בוא נאמר, נסראללה מדבר יותר לעניין, אוקיי? שתקתי, כמו דג. אילם, לא סתם דג. מההתחלה, הקמנו פה, קודם כל מצפצפים על כל האיומים. שנית, הקמנו פה מדינה יהודית ליברלית, דמוקרטית, כזו היא תישאר, אנחנו ננצח, במידה ולא, כולנו נסרב, אם היו קוראים לי, אני אסרב בדיקטטורה, כרגע לא היה סירוב אחד. מה שהיה, זה שטייסים מתנדבים, שכל מי שיודע, אולי חוץ ממך, כי אתה רוצה להמשיך לשקר, יודע שאין כאן סרבנות, כי הם לא יכולים, אי אפשר לחוף עליהם, הם יכולים, צריכים להתייצב למילואים, והיום זה היום והם מתייצבים, הם רק לא טסים. ואני רוצה להגיד שני דברים עקרוניים על הדבר הזה. אחד, אל תתביישו. אם שר האוצר בממשלת ישראל יכול היה לקרוא לא להתגייס בגלל שמגייסים נשים, הוא קרא לזה להגן על צהל מעצמו. אם יש פה מגזר של מיליונים, שעוד מעט יהיה הרוב, שלא מתגייס בגלל שזה נוגד את האידיאולוגיה והאמונה שלו, אני מודיע בזאת שברגע שמדינת ישראל לא תהיה דמוקרטיה, ואנחנו קובעים מה הדמוקרטיה שלנו, לא שופרות ולא טרולים, לא תשכנע אף אחד, כל הזעקות של חי וההתבחינות, לממה אתם מזדעקים, אם אתה לא מבין בזה, אל תתעסק עם זה. ברגע, אנחנו אומרים, כשזה לא יהיה דמוקרטיה, זה יהיה נוגד את ההשקפה שלנו, את האידיאולוגיה שלנו, את הדת שלנו, אנחנו יהודים דמוקרטיים, ואנחנו לא נהיה פה. ואתה תצטרך לממן את כל זה, בעזרת הכסף של ניקשווילי מערוץ 14, ושל החבדניקים, ושל הסרבנים, ושל החרדים.
מה זה לא נהיה פה? לא הבנתי.
לבריאות.
מה זה לא נהיה פה? איפה תהיו? איפה תהיו? תרד בארץ? תראה, תיקח את הדברים שלך. מי שמאיים לרדת מהארץ,
שאלת השאלה, אני אענה לך.
לא, לא רוצה שתענה. מי שמאיים לרדת מהארץ, לא שייך לארץ. הארץ מקיאה אותו. תלכו, אל תאיימו. איך אתה אומר? אל תאיימו, תלכו. מי שמאיים לסרב, כן, פוגע בצהל. אל תפלרטטו, גם מי שמתנדב מסרב, אל תמציאו המצאות. כולם פה עושים מילואים, ולסרב למילואים זה לסרב. אל תתחילו, אתה מבין? זה בדיוק לעשות מעשה זמרי ולבקש שכר כפנחס. אנחנו לא מסרבים, ואם אתם מצפצפים על זה, בן, אז למה כל כך התבחיינתם? מה אתה מזכיר פה כל בוקר את ברדוגו, ואת קרי, ואת כל אלה? לא הבנתי, אם אתה כל כך מצפצף, מצפצף על מה שאומרים, אז מה פתאום אתה מתבחיין כל בוקר מחדש על איך שהם מדברים, ואיך שהם אומרים? מה יהיה? הרי מה, אנחנו לא יודעים מה עשית פה, עשית פה במשך שנים, כן? עם נתניהו, כתבת ספרים שלמים, ודיברת, ואמרת, וכל ההתבחיינות שלכם, וההסתה שלכם, אתם גדולי המסיתים הרי, גדולי המסיתים. תראה את ההצעה של דיסקין עכשיו, על מה דיסקין מדבר? על מה הוא מדבר? שביבי ילך. זאת האמת. אתם לא רוצים את ביבי. אתה אמרת פה בשידור שאם בגין היה עושה את הרפורמה היית מסכים לה, אבל אתה לא מסכים כי זה ביבי. אתם לא אכפת לכם מהרפורמה בכלל, אתם בלבלים את המוח על דיקטטורה. אתה יודע מה, אני מסכים איתך שאם תהיה פה דיקטטורה, תסרבו, גם אני אסרב אם תהיה פה דיקטטורה. אבל אתם פשוט מבלבלים את המוח, מה הקשר לדיקטטורה? בזה שהולכים פה לבחור, לשליחי ציבור הולכים לבחור פה את השופטים, כמו שקורה בכל העולם? מה הקטע? מה אתם מקשקשים? מה כל השקר הזה שאתם כל הזמן עושים? תגיד לי, איך זה יכול להיות שרק האשכנזים מהטייסות ומהסיירות המובחרות, כן, דואגים לדיקטטורה? לא הבנתי, אגף הטכני לא דואג לדיקטטורה? בגדודים בגולני לא דואגים לדיקטטורה? בכפיר לא דואגים לדיקטטורה? לא הבנתי, מה אתם מקשקשים עם הדיקטטורה הזאת? איזה שטויות והבלים? כמה שטויות? כמה חרטה אתם מאכילים אותנו עם התבהלות שלכם? אותו דבר עשיתם בחוק הלאום, אותו דבר עשיתם עם הגז, שקרנים, חבורה של שקרנים, טל שלו, בבקשה.
לא, כשאתה אומר, הארץ מקיאה אתכם, כשאתה שולח את בן והמפגינים ללכת מכאן, אין שום הבדל,
הוא אומר, לא נהיה פה.
אין שום הבדל, כן, ואתה מגרש אותם.
מה זה לא נהיה פה?
מגרש אותם.
מה זה לא נהיה פה?
אין הבדל בין זה לבין לכו לעזאזל. עכשיו, לגופו של עניין, אם אנחנו כבר ביום האישה הבינלאומי, אז אנחנו, אני גפקה, יש לי מה להגיד לך על הסיפור הזה של המילואימניקים והסרבנים וזה.
כן.
זה בהחלט, זה שאנשים צריכים להשתמש בתואר הצבאי שלהם, או בהם עשו במילואים או לא עושים במילואים, כדי להצדיק את המחאה שלהם, זה לא אירוע טוב, וזה לא אירוע נעים, וזה אירוע מסוכן. אבל במשך 9 שבועות מפגינים פה אנשים רגילים, בלי להשתמש בתואר של מה הם עשו בצבא או מה הם עשו במילואים, והממשלה שלך לא מקשיבה להם, כל יום שולחת אותך ושכמותך כדי להגיד, לכו מכאן, אתם לא מעניינים, אתם לא, אנחנו לא רוצים לשמוע אתכם, לא משנה, זה מה שאנשים אומרים, לא רוצים לשמוע אתכם, לא מקשיבים למילה אחת.
למה לא אומרים בואו לדבר?
מהפגנות.
לא אומרים בואו לדבר?
ולא עוצרים את החקיקה לרגע אחד.
אבל לא רוצים לדבר.
ולא עוצרים את החקיקה לרגע אחד.
רוצים לדבר תוך כדי המשך תהליך.
רוצים גם לדבר בתנאים.
אנחנו בחורים החברים שלכם. שנייה, אני רוצה גם לענות. דברו עם החברים שלכם, אנחנו גמרנו לדבר איתכם. אבל לעצם הדברים שאמרת,
אתם רק הולכים מפה.
כמה תיקונים, כן. קודם כל, לא אתה תגרש אותי מפה. כשנצטרך לעזוב, תדע. שתיים, לא חייבים לעזוב. אפשר להפסיק לשלם מיסים, להוריד את המקדמות, אפשר לא ללכת למילואים, אפשר לא להתגייס. עכשיו, הקטע הכי מצחיק, לגבי מתבחיינים ומצפצפים, בוא אני למד אותך משהו. אתה צריך הרי ללמוד ליבה בכלל, גם ליבה של נימוסים. אנחנו מצפצפים על האיומים, וקצת נעלבים, לא בשמי, כי אני כבר לא בגיל, מהגידופים והכללות. מהמוגלה לטייסים, אני חושב שכל אפילו הבולדוג עצמו כבר התנצל, ונתניהו אתמול העיר לדיסטל ולקרי, הוא אפילו לא ביקר אותם, תשתמשו במינוחים אחרים. אז יש הבדל. עכשיו לגבי בגין, אתה הרי כל השנים פה מנסה לטמון לי מלכודות שתוכל להוציא מני איזה משפט ולנופף בו, זה מכונת רעל, רק לא על סטרואידים, אלא אולי על קוקאין. כן, הסיפור של לעשות פוליטיקאים שבוחרים תלוי גם מי הפוליטיקאים. כשהפוליטיקאים בעידן הזה, מה שהם עושים חודשיים, זה חוק שיחזיר למשפחת נתניהו כסף, חוק שימנה את כל מי שמשפחת נתניהו רוצה, חוק שיכפיל את הקצוות של משפחת נתניהו, ימנע את מהקלטות נגד משפחת נתניהו.
אז זה לא הרפורמה.
אז ברור שזה הרפורמה.
אז תחליטו.
אני מסביר לך מה ההבדל בין בגין.
אז שביבי ילך?
לא, שביבי יישאר, ביבי נבחר, שישאר ראש ממשלה, יחזיר את המשילות וכלום.
תודה שאתה מקבל את הדמוקרטיה.
חכה רגע, עכשיו הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, זה שכל הרפורמה הזו, כל הממשלה הזו, מה פסקת ההתגברות? מה הסיבה היחידה שהחרדים מתעקשים לפסקת ההתגברות? לא להתגייס, שזה יאושר סוף סוף, שלא יהיה להם איום של בגץ, הרי כל משבר הגיוס
כי בגץ
הוא בגלל
חוק
השיבים החוק. אז רגע, אתה מפריע לי לשמוע, לסיים את הטיעון שלי. ולכן חברים, מה שקורה פה מולנו, זה התגלות הכי צבועה ומתונפת של כל הזמנים של ממשלה. למה? הרפורמה שבאה לאפשר למיליוני ישראלים לא להתגייס, ואז קוראים מוגלה לאלה שאומרים אנחנו נפסיק להתנדב. אתם מבינים על מה מדובר? הם רוצים להכשיר לנצח נצחים את זה שאי אפשר לבקר אפילו, את זה שחרדים תורתם אומנותם.
מה עם הערבים שלא מתגייסים?
להכפיל להם את הקצבאות תוך כדי, להוסיף להם 40%, 40% תקציב החינוך, זה הכל הממשלה הזו.
מה עם הערבים?
וכשבאים כמה טייסים אומרים שלא התייצבו ליום יום אימון שהוא בכלל התנדבותי, תראו איך הם מתנהגים. זה ממשלה מופרעת, מטורללת.
מתונפת.
ומתונפת.
תודה.
תודה שאתה עוזר.
אתה גם נורמלי.
לא, אני לא נורמלי.
אני רק אציין שבוא נגיד את זה בצורה פשוטה. אמור לי מי לא רוצה דיאלוג, ומי מסנגר על סרבנות בצהל, ואומר לך מי סוכן כאוס ומי שונא ישראל.
מעולם לא סינגרתי על סרבנות בצהל.
וכמה אתה התחלת, אני מזכיר לך שאתה התחלת.
כמה שלא תגיד את השקר הזה, שמישהו דיבר פה על סרבנות.
אתה מפמפם כל היום את הסרבנות, כל מכתב סרבנות אתה מצייץ, אתה סוכן כאוס, אתה מחרחר ריב, אתה מחרחר, אל תקלל. אל תקלל, אני יכול גם לקלל אותך.
אתה לי אתה אומר אל תקלל אחרי שאמרת לי שאני חולה נפש לפני דקה?
אל תקלל.
אתה לא שומע את עצמך
נפש,
פעם?
לא? אתה מטונפת, אז אמרתי לך שאתה נורמלי.
אתה נורמלי, כן.
נכון.
אתה מסית ואתה מדיח ואתה זה, זה כל דבר. הדברים שאמרת רק עכשיו.
אתה מחרחר כל גילוי סרבנות.
אז אם אתה ממשיך לדבר,
אתה סוכן כאוס.
קודם כל, אתה תמשיך לשים את זה כמה שאתה רוצה.
אתה שונא ישראל.
ברור, שונא ישראל תפור עליי.
אתה שונא ישראל.
שונא ישראל תפור עליי. תקשיב, ינון, אפילו ברמת מפלס השקרים המטונפים שאתה יודע להוציא מהפה, אתה מביך את עצמך.
אתה יודע איך אומרים בשטן?
הרי גם הביביסטים, וגם כשאני מקבל טלפונים מביביסטים וחרדים והרבה, דבר ראשון הם אומרים לי שהם אוהבים אותי ושאני חכם. אף אחד אומר לי שאני שונא ישראל. אפילו אתה לא תצליח להדביק לי את זה.
בן, כשנהיה קשה, כשנהיה קשה, רואים מי חלש. כשנהיה קשה, רואים מי חלש. אתה חלש.
אני גם מאוד חלש.
אתה חלש, נכון.
נשמה.
אתה חלש. שלום עופר עמיאל, יוזם מכתב של מי? בוקר טוב עופר.
בוקר טוב, אלן.
אחד
מהיוזמים.
אחד היוזמים. מכתב של?
מכתב של סיירת גולני, אגוז ואלפיניסטים. מכתב של אנשים, זה לא מכתב של סיירת גולני. זה מכתב של אנשים שבין היתר ברזומה שלהם יש עבר צבאי כזה או אחר.
מה אתם חותמים? מה חתמתם?
אנחנו כתבנו שיחד עם הרבה אנשים בארץ ישראל אנחנו מדליקים אור אדום, רואים את מה שקורה, אי אפשר לא לסמא את העיניים שלנו ולא לספר לנו סיפורים. אנחנו רואים מה קורה. בגדול, השורה התחתונה, חיילים בצבא של מדינה דיקטטורית לא נהיה. זאת השורה התחתונה. בין היתר, כתבנו שם המון דברים. זאת השורה התחתונה.
תשמע, יש שם הסעיף אצלכם, שהוא אחד החריפים שנכתבו בעשרות עצומות ומכתבים שנכתבו עד היום, סעיף 4, קראתי את זה אצל אמיר אורן, שראשון שפרסם נדמה לי את העצומה שלכם, אני אקריא את הסעיף, חונכנו לזהות אויב, גם כזה מבפנים, גם כזה המתחזה לאח במרכאות, אח אוכל חינם, משתמט, בטלן, ששולח אותנו, את ילדינו לשלם מיסים, להילחם, להיפצע ולמות עבורו ובמקומו, למדנו לזהות, גם את האויב המושחת, המסואב, המשקר ללא היסוס, אשר לטובתו האישית ולטובת השררה, הכסף והכוח, לא יהסס להוריד את כל הספינה ביגון שאולה, ונדמה לי שאני יודע למי אתם מתכוונים, ובעצם זה עצומה יחידה עד היום שמכניסה את האירוע האישי הזה של המשפחה ששולטת במדינה. תקן אותי אם אני טועה.
כשאני מדבר על מי שמתחזה לאח, אני מדבר על מנהיג כזה או אחר של מפלגה חרדית שמעודד את המצביעים שלו, לשבת בבית, לעשות ככל העולה על רוחם, וזה כבר עניינם וזה בסדר. תוך כדי זה שהוא עושה את זה, לשלוח את היד לכיס שלי, לקחת את כספי המיסים ולממן את זה, וכשיש מלחמה, או שיש עניינים, לא להגיע לתת כתף, כדי שיתן אוכל לחיילים. כשהם עודדים מאות אלפים כאלה, אני לא יכול מה לעשות. איזשהו שיגעון שלי ושל החבר'ה שלי, אנחנו לא יכולים להרגיש אחים שלהם.
אבל, אופר, אבל אתה יודע, בסוף, שוב, יש מחאה נגד... טל שלב, בוקר טוב.
היא עברה פה במקרה, הכנסנו אותה.
כי יום האישה בינלאומי!
אל תיתנו לכל אחד שעובר לידכם שם לשאול שאלות.
זה לא כל אחד, זה כל אחת, קודם כל.
ככה התחילה הקריירה של אינון, הוא עבר ליד איזה אולפן ותראה מה קרה.
האמת, זה משהו כזה.
קצו אותו, קצו את הכישרון.
כשאתה מדבר באמת על הקואליציה ומי ששולח אתכם, זה בסוף לא הרפורמה, זאת הממשלה, זאת הקואליציה שנבחרה בבחירות האחרונות, אז אולי צודקים ככה הביביסטים, אני רגע אדבר בשמו של מי שיושב לידי, שאומרים זה לא מחאה נגד הרפורמה, זה מחאה נגד הממשלה ונגד תוצאות הבחירות.
תוצאות הבחירות לא הזכירו, גם לא הזכירו בחירות. אני באופן אישי, ואני חושב שגם הרבה מהחברים שלי מעריכים ויודעים הרבה תכונות טובות שיש למי שכרגע שולט במדינה, ברגע שהמדינה מובלת לדיקטטורה, גם הרפורמה, אומרים ותוכנים את זה בלי סוף. אני לא רוצה לחזור על הקלישה, יש המון 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 דברים שצריך לעשות שם ולשפר, ומצד שני, כשאנחנו רואים שהכיוון, לא אנחנו, אנחנו ועוד המון אנשים טובים, מקצועיים וחכמים כל אחד בתחומו, רואים שהכיוון הוא דיקטטורה, זה נורא פשוט, אנחנו לא... ניתן כתף, לא נתנדב, לא נעזור, גם אם זה לחלק סנדוויץ'ים, אני קשיש, אני בן 53, יש לי מדים בארון שמוכנים, אבל אני לא עושה מילואים.
איזה יליד אתה, 69?
אני יליד 69, כן.
כמוני, איזה גיוס?
פברואר.
היה איתי בקורס קצינים דווקא מישהו מסיירת גולני, איך קראו לו? טוב, שכחתי, לא חשוב. לא זיו.
לא, ברור, את השחורים הוא שוכח.
רגע, מאיפה בארץ?
האיש הלבנבן הזה.
איזה שחורים? סיירת גולני זה לבנים, אתה לא מודע בין.
בוא, עושה גולני בגולני.
מזמן לא, הנה, אתה רואה, נון, מה אתה עושה?
מזמן לא, כשאתם הייתם, זה היה לבנים.
במיוחד שאנחנו אוגוסטים, בסיירת גולני אני אוגוסט. אז זה הכל בסדר, שחורים שחורים, לגמרי שחורים.
מאיפה אתה בארץ? איפה גדלת?
אשדות יעקב.
נו, קיבוץ מיק, נו מה, אתה רואה מה אני מדבר?
אילון,
חבל על הבורות שאתה נכנס אליהם, גדלתי בקריית מוצקין.
אז עכשיו אתה גר באשדות?
כן.
טוב.
תקשיבו, בעודנו מדברים, אמרת רגע רבים שמתנגדים לרפורמה.
טל לא קיבלה תשובה.
איזה יופי שאתה זוכרת קיומי, תראו איזה יופי, הוא מתנהג אליי יותר יפה מהמערכים שלי פה. תודה רבה, אופר, כל הכבוד לגולני.
כל אחד שעובר בסביבה, הנה, עכשיו עוברת פה מישהי בסודות, אני גם תכף יענה לה. אנחנו לא מכוונים לראש של אף אחד, אנחנו נגד שמישהו, הילד שלי עוד שנתיים, כל אחד, אנחנו רואים את הדיקטטורה מגיעה, לא בקלישה ולא בחרטוטים ולא בסיפורי סבתא, היא מגיעה, הקטר דוהר מהר, אנחנו מזהים את זה, זה עיקר המכתב, אנחנו מזהים שזה קורה, ואנחנו לא מוכנים
לקחת את זה.
תגיד, למה
מהדיודים? רגע, התחלתי לשאול שאלה מקודם, תאפשרו לי, כי זה מעניין, זה גם ניוז. אמרת מקודם שהם כל כך הרבה מומחים, וזה לא במילים האלה אומרים שזה רע, אז אתמול הייתה כבר סדרת ציוצים, טלת בטח ראית את זה, של תום שדה, כלכלן בפורום קהלת, שפשוט ב-200 כמה שנכנס ברפורמה הזו, ועכשיו... יוצאים ציוצים, אני רואה אצל עמל ידועק, אבל אצל אחרים,
כן.
שמיכאל שראל, הכלכלן הראשי של פורום קהלת, יוצא בביקורת חריפה מאוד על הרפורמה המשפטית, עלולה לסלול את הדרך לפגיעה קשה בדמוקרטיה הליברלית.
מה זה קשור לשיחה עכשיו?
תהיה גם פגיעה קשה בכלכלה. מה זאת אומרת? האנשים האלה מוחים בגלל הרפורמה הזו. מה לא מובן? מה צריך להבין?
הוא לא דיבר על הכלכלה בכלל. הוא דיבר על דיקטטורה.
סליחה, יהיה לו קל או קשה לפרמס את הילדים שלו?
בן, אתה בטנטרום, תירגע.
לא, אני לא בטנטרום. ינון, השיטה לפסול כל שאלה שהיא לא לרוחך.
לא, מה זה רלוונטי? תגיד, זה אופר.
לדעתי זה הכי רלוונטי.
אגב, זה מסמך ארוך, רק להגיד לגבי מיכאל שראל. דיבר הרגע
זה שכל המומחים מדברים. אז הנה, המומחה של פורום קהלת.
טוב, בסדר. אופר, תגיד, למה חבר'ה מהגדודים לא חותמו?
אני יכול לענות שלגבי
לא, תן לו לענות לשאלה.
אבל אני שאלתי אותו רגע שאלה, סליחה. ממש
לא שאלת שום שאלה.
שאלתי שאלה.
מה שאלת?
מה אתה חושב על זה שאפילו פורום קהלת, שזה המבוע של כל הרפורמה הזו, יוצא עכשיו נגדה?
קודם כל, כל מי שיוצא בעיניים שלי, כל מי שיוצא נגד הכיוון, לא נגד הרפורמה, נגד הכיוון של למחוק ולרסק את מערכת המשפט ולתת לדודי ארצלם להחליט מה, מי יהיה השופט, אז כל מי שיוצא נגד זה, אני מעריך שבפורום קהלת יש אנשים מכל מיני סוגים, עם כל מיני סוגים של מוחות. חלק...
Okay. טוב, בוא נחזור אליכם. תגיד לי,
שאלת נציג ראש הממשלה עכשיו.
למה אין מהגדודים חבר'ה שחתמו?
כי אנחנו לא יכולים לעשות את התפוצה שלנו, אתה יודע, עם חצי צהל. המכתב לא מייצג את סרט גולני. סרט גולני זה פרק קטן בעבר שלי ושל מי שחתם. ניסיתי להכיל דווקא כמה שיותר אחר.
אז למה דווקא הלכת לפרק הזה בחתים בהתנגדות שלך? מה הקשר לסרט גולני?
כי אם הייתי הולנדי, אז הייתי כותב שאני גידלתי פרחים בילדות, ואנחנו בארץ ישראל.
לא, אבל יכולת שזה... להגיד, עצומת תושבי קריית מוצקין.
אבל...
או אשדות יעקב.
נכון, נכון, אבל לקונסטלציה
אחרת הייתי כותב... אבל השתמשת במותג של סיירת גולני.
נכון, כן? כי אנחנו בארץ ישראל, והדבר הזה של שירת בצבא ולחנת, זה סוג של קבלה.
הבנתי, אז הנה, אתה מנצל...
הנה, עשיתי, אני, אתה אני מנ... לא סתם מדבר, אתה לא משרת בצבא, ואני כן משרת בצבא. אני כן אלך והתנדב במלחמה הבאה, אתה כנראה שלא, כי גפני אומר לך לא לעשות את זה.
כן.
לא, אבל הוא שירת,
הוא לא דיבר עליי.
לדעתי אתה כן תהיה
לרגע חשבתי.
אבל אתה בכל זאת מנצל את המותג. אני לא מבין מה הקשר לסיירת גולני, למען השם, לרפורמה, מה הקשר? אתה אומר שנייה,
אתה אומר שזה הביטחוניסטים, שזה שלכם.
אתה בן 53, עוד מעט בן 4, אתה לא משרת כבר לא בסדיר ומזמן כבר לא במילואים, ואתה משתמש בסיירת גולני.
אני לא חתום לבד על המכתב, חתומים על זה הרבה אנשים, גם בגיל 75, זה שהיית בסיירת גולני, או זה שהיית בגולני, או זה שהיית משהו שהוא יותר מאשר משק דת, נחשב לך, ונחשב לך הרבה. גם אתה יודע שאת המסלול שלך, אני חושב שאין יום בחיים שלך, שאתה לא חושב על המסלול שלך, או על הקבע שלו, איפשהו איזושהי אפיזודה שחולפת. מדובר באירוע מאוד גדול בחיים של בן אדם שהיה בצבא א', ב', בקונטקסט שאנחנו חיים בו, יכולתי לכתוב, אני מעמק הירדן, אנשים מעולים, המקום הכי מדהים בעולם, ואני כרגע כותב בתוך הקבוצה הזאת.
עמיאל, תקשיב, ההתנצלות מיותרת.
אופר.
כשאנחנו הישראלים נפגשים,
אני לא מתנצל, אני מתנצל.
השאלה הראשונה היא איפה היית בצבא, זה ה-DNA שלנו.
לא נכון.
זו קבוצת ההתייחסות שלנו.
כשינון רוצה, הוא יודע להתפאר כמו טווס בסרט מטכ"ל שלו ובצדק, וכשיש את הביטחוניסטים, שזה הצד שלו, או עצומות ומכתבים מהצד שלו, גם צבאים, הוא לא שואל את השאלה הזאת.
מה פתאום?
אז כן.
אנחנו עושים פה הפיכה צבאית בכל הצבא, זה מה שאתם עושים.
בוגרי כל היחידות תתאחדו ותפגינו.
אתה לא נובח על העץ הנכון, אני לא בעניין. אנחנו לא בענייני, גם לא מיליטריסטים מדי, לא איזה חבר'ה מורלים מדי.
לא, אבל אתה אומר לא נשרת. מה לא תשרת? אתה כבר לא עושה מילואים, אז מה זה לא תשרת?
אז שוב, אופר זה לא החותם היחיד במכתב. אני אחד ממנסחיו, ואני אומר שוב, בלי קלישה, שתהיה בטוח, ואמרתי את זה אתמול לילדים שלי, תהיו בטוחים שעכשיו מלחמה בכל הגזרות, אני לא נמצא פה, אני הולך, ואם יגידו לי לחלק אוכל, אני אחלק אוכל, אני מסוגל גם ליותר מזה כנראה, אבל זה מה שאני אעשה. עכשיו, מה זה אני לא אשרת? כתוב במפורש, אני לא אתנדב, כי אתם הפכתם את זה לסרבנות, לקחתם מותג, לקחתם משהו דמגוגי שקוראים לו סרבנות, נסרב למה? אנחנו לא נהיה חיילים של דיקטטור, נורא פשוט ובלי קלישות. לא
תגיד לי, מה זה דיקטטורה? תסביר לי מה זה דיקטטורה.
דיקטטורה זה המקום שבו המערכות לא מופרדות. דיקטטור זה כל יכול. זה הכיוון שראש הממשלה הולך אליו. הוא ימנה את
השופטים. הוא כבר נמצא, לפי החוקים שעוברים עכשיו בכנסת, עוד רגע יהיה חוק שצריכים להשתחוות בפני הגברת, הדיקטטורה כבר מזמן פה. 60 חדרים במלון פאר ברומא.
אנחנו כבר בדיקטטורה? רגע, זה כן?
סוג של.
אופר, אנחנו כבר בדיקטטורה.
בחיתולי דיקטטורה.
אנחנו רואים את זה מנצנץ מרחוק.
אתה מרגיש בדיקטטורה? אתה מרגיש שאתה חי בדיקטטורה?
לגמרי לא כרגע. אבל אני מרגיש שאני לגמרי בכיוון.
לא, הקטע שלהם זה תחכה, כשתהיה דיקטטורה נדבר. לא חבר'ה, לא תהיה דיקטטורה, פשוט.
התכוננת לפני המבצע?
כן.
או שברגע האחרון נזכרת...
אני מקווה שהוא לא התכונן לפני, אני רוצה להפריע פה כי זה מהותי. אני מקווה שהוא לא התכונן למבצעים בסרט מטכ"ל, כמו שהוא התכונן פה לתוכנית.
הוא התכונן טוב למבצעים שלו, אני יודע מי.
טוב, מה קרה לינון?
מה קרה? בן, אתה שאלת איזה יום איך קיבלו אותך לסרט מטכ"ל. זה לא רק שקיבלו אותי לסרט מטכ"ל, הייתי מפקד צוות בסרט מטכ"ל. כלומר, נבחרתי מכל הצוות להיות מפקד צוות.
אני מכיר את הביוגרפיה שלך, אתה לא צריך.
יש ויש.
באמת אני רוצה לשאול, כשאתה שומע אותם, את החברים שלך מהצוות, האחים שלך לנשק.
יש ויש אצלו, גם אצלנו יש ויש.
אבל איך זה גורם לך להגיד שהם זוהים, שהם חרדים, שהם חוששים?
בסדר, יש מחלוקת.
אוקיי, מה לעשות, יש מחלוקת, אז אולי
נעצור. אני דיברתי עם אנשים, אז הנה אני אסביר לך.
אז אולי תשתמש בכוחך כדי לגשר, כדי להרגיע את המחלוקת הזו, במקום להרים אותה ולשוק.
כשאני שואל אותם את השאלות האלה על דיקטטורה ועל הפרדת רשויות, ועל מה קורה ברפורמה,
אין להם מושג,
אין להם מושג על מה מדובר.
אתה לא מקשיב להם.
רגע, על דיקטטורה?
אני לא, אני לגבי הרפורמה, אנשים שאני מדבר איתם,
גם לתמיר פארבר אין מושג
איך יכול להיות.
אני בטוח שבצוות שלך יש אנשים שלא חושבים כמוך.
ברור, ברור.
אבל כשאני
מדבר, אבל עמיאל, מה לא הבנת פה? כל מי שלא חושב כמוהו אין לו מושג, וכל מי שחושב כמוהו שופר ביביסט. זה החלוקה, נורא פשוט.
לא, יש הרבה אנשים שתומכים ברפורמה שאין להם מושג, אבל מה שקורה פה זה שאנשים בתוך המיליה שלהם, בתוך הקסטה שלהם, חושבים אותו דבר, ויש פה עניין עקרוני שהיה גם לפני הבחירות האלה, של ביבי או לא ביבי, זה הכל.
אז אנחנו הודענו, אנחנו הודענו חגיגית שביבי נבחר וזה ממשלה לגיטימית.
הודעת ומה אתה עושה? מחרחר כאוס.
לא תהיה פה.
מחרחר כאוס.
דיקטטורה לא תהיה פה. יעלה כמה שיעלה. אתם הפסדתם. אתם כבר הפסדתם ואתם יודעים את זה.
ינון, אל תלך למקום של כולכם, וכולכם זה גם לא לרמה של
כולכם. טוב, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים. עופר עמיאל, תודה שדיברת איתנו.
יום האישה הבינלאומי ב-103 FM. אתם מאזינים לטל שלב, בן כספית וינון מגל.
רוצה לומר?
כן, בבקשה.
שעד עכשיו, כמה זמן אני איתכם? 53 דקות.
לא, כן, 53.
ברוך שעשני אישה.
למה?
ברוך שעשני אישה.
רק נשים היו מנהלות העולם, היה פה שלום.
באמת שהיה פה שלום, וגם המדינה הייתה במצב יותר טוב. וגם לילדים שלך היה יותר טוב. זה לא קשור.
איך הם מדברות אחת על השנייה?
אני יכול להוסיף משהו?
זה פשוט נפלא.
כן, לא, כי אתה ובן, מה זה מנהלים טוב את העולם? לא מיוחדים שלכם.
יש לי להמחית עלייך. אתם אצל חברות מתנהגות ככה.
יש לי להמחית עלייך את הנוקאוט.
הם לא מדברים אחד על השני
הנוקאוט המושלם. כמעט הסכמתי עם מה שאמרת עד שנזכרתי בגלית דיסטל וטלי גוטליב. תודה.
אוקיי, אני, יש נשים לכאן ולכאן, יש גם גלית דיסטל וטלי גוטליב.
אז רגע, אז מה את לא מבינה? זה ינון ואני, זה גלית וטלי של הבנים.
אוקיי, סבבה.
זה הכל, זה הכל.
יום האישה הבינלאומי ב-103 FM. יום האישה הבינלאומי ב-103 FM.
טל, מה נשמע?
בדיוק עכשיו יוצאות אזהרות, שיוצאת מה שבן הזכיר קודם, את המכתב של הכלכלן הראשי של פורום קהלת, שמטריע מהמהפכה. ורציתי לשאול אותך, דיברנו על זה שנשים יהיו בשלטון, ואיך היה יותר טוב.
כן.
אתה מרגיש בנוח עם זה שהרפורמה, כמו שהיא עברה, כמו שמטריעים אותה, מטרים עליה כלכלנים, מטרים עליה חיילים, מטרים עליה ביטחוניסטים שיכולה לפגוע בחיילים שיכולים לטוס לחול. אתה מרגיש בנוח עם זה שלא היה דיון אחד בקבינט המדיני-ביטחוני, בממשלה, בסיעת הליכוד, על הרפורמה.
הליכוד, דיכטר אמר שלא היה דיון.
ככה צריך לעשות רפורמה?
שישה ימים אחרי הרכבת הממשלה.
אתה מרגיש, ככה עושים רפורמה כשמתעלמים מכלכלנים?
כמה? בוועדת חוקה, כמה?
כן, מופע דיקטטורי של שמחה רוטמן המתולל.
אתה ראית את הדיונים בוועדת חוקה?
ראיתי מה שמראים.
זה מופת של הידברות ושינויים משמעותיים והקשבה, כי הדברים נכנסו, הבעיות שהועלו בהחלט נכנסו לתוך החוקים.
איך אמר לנו הייטקיסט?
ושום דבר שהם אמרו לא שינה שום דבר.
אנרכיסט שהופיע פה, אמר לנו מופע במעמד צד אחד בלבד.
מה השתנה?
קודם כל השתנה מספר השופטים שמחליטים על פסילת חוק.
מה השתנה לגבי ההזרה של הפצרית לדוגמה? מה השתנה לגבי ההזרה של הפצרית והיועצים המשפטיים של ארגוני הביטחון שהגיעו לדיון חסוי והזהירו שהרפורמה שתפגע בעצמאות בית המשפט יכולה לקרב את חיילי צהל לבתי הדין הבינלאומיים? היה דיון על זה בקבינט?
אני רוצה לחדד את השאלה של טל רגע. לחדד את השאלה של טל. לחדד את השאלה של טל. הראשונים שיפגעו מהעניין של האג, הרי ברגע שאין מערכת, אין בית משפט עצמאי פה, יפסיקו לספור אותו, ויתחילו לגרור אותנו להאג, זה הטייסים. לכן הטייסים מובילים את המחאה. הם האלה שבעצם לכאורה עושים את הפשעים בעיני האג. דבר איתם. דבר איתם. הם בסכנה הזאת.
איזה בית משפט לא עצמאי? מה בית המשפט לא יהיה עצמאי? במה הוא לא יהיה עצמאי?
חבל, לא נתקל בזה.
אבל תגיד
לי,
ברגע שהפוליטיקאים בוחרים אותו, הוא לא
עצמאי,
הוא שואל אותך שאלות
אבל הוא עצמאי, נגיד שהוא בוחר, אבל הוא עצמאי. מה בית המשפט לא עצמאי? תסבירי לי במה בית המשפט לא עצמאי.
בגלל שליריב לוין גם תהיה את האפשרות להדיח את אותם שופטים.
לא נכון, תראה לי ברפורמה איפה מדיחים שופטים.
לא, אני אראה לך ברפורמה איפה שכתוב שלא מדיחים שופטים.
הלכת למקום לא נכון, לא יעזור.
לא נכון, כי זה לא משמע, כי זה לא יעזור.
אתה לא תצליח להוכיח שתישאר פה דמוקרטיה, אבל ברשותכם קראו בכל זאת.
איזה בית משפט לא עצמאי? תגיד לי אתה, במה בית המשפט לא יהיה עצמאי? במה? תגיד. עכשיו אתה לא עובד אצלי ואתה לא עוזר, אין לך תשובה? אין לך תשובה, במה בית המשפט לא עצמאי? תן דוגמה.
שאו אלוהים.
תן דוגמה במה בית המשפט לא יהיה עצמאי.
התשובה שלי נאמרה 230 אלף פעם.
לא, היא לא נאמרה. היא לא נאמרה אף פעם.
הציבור כולו, גם הביביסטים יודעים.
לא, לא יודעים כלום. לא יודעים כלום. תגיד עכשיו, תן לי דוגמה. אמרת בית המשפט לא עצמאי. תן לי דוגמה אחת, כן? אני לא הבנתי ב-238 אלף פעם את שאמרת. תן לי דוגמה אחת במה בית משפט לא עצמאי.
אני מצטער, אבל אם אתה לא מצליח להגיד...
אבל אינון, אבל אתה לא רלוונטי.
תקשיבי,
אבל
זה לא
רלוונטי. אבל זה לא רלוונטי.
ברור שיש לי.
הנה דוגמה.
תשתקו רגע. ברור שיש לי. זה שהוא לא נותן לי להוציא מישהו. אני פשוט מרגיש מבוזה על זה ששלו 300 פעם פה, אם לא 400, נתתי את ההרצאה הזו. אני אתן אותה בקיצור. אני אתן אותה בקיצור, כי יש דברים יותר חשובים. הרי הוויכוח בנושא הזה הוכרע. עם ישראל מבין.
נאמר זאת כך,
אם הרפורמה הזאת תעבור, מדינת ישראל תהיה המדינה היחידה בעולם המערבי, שגם אין בה חוקה, גם אין בה פרלמנט עם שני בתים שלפחות אחד מהם עצמאי, גם אין בה מגילת זכויות, גם אין לה כפיפות לשום... אינון, אתה מפריע לי, אני לא מנסה להרבב את האג'נדה שלך בשלי.
בניו זילנד יש את כל זה.
בניו זילנד אין כלום, ויש סרטון עכשיו על ניו זילנד, שיסביר לך בדיוק מה יש בניו זילנד. אני אשמיע לך אותו אתמול. אני רוצה להגיד משהו יותר חשוב. חברים, אנחנו ברעידת אדמה אמיתית. קודם כל, הרגע קרן ענקית של מיליארד דולר, הרגע שישראלית הודיעה שהיא מוציאה חצי מיליארד דולר מזומן עכשיו, מישראל, כי היא מעריכה שבקרוב יש מצב שהממשלה תקשה על הוצאת כסף. אבל הרעידת האדמה האמיתית...
לא, באמת, אבל אינון, זה לא מטריד אותך, איך אתה יכול לצחוק מזה?
הרעידה, אני...
לא, אבל אני שואלת, אבל זה לא סוכן הכאוס,
רעידת האדמה האמיתית היא המכתב שמוציא מיכאל שראל, שהוא לא מבין כלום.
קראת את המכתב של שראל?
כן, אני קורא אותו. והנה, בעקרונות הדמוקרטיה הייצוגית, כאשר אין הפרדת רשויות, זה שראל, זה לא אני. ובידי הקואליציה ניתן כוח כמעט בלתי מוגבל, זה שראל, זה לא אני. סביר להניח שהיא תרצה להשתמש בכוח זה על מנת להגדיל את הסיכויים לשרידותה הפוליטית. זה שראל, זה לא אני. הפיתוי לנקוט באמצעים שיגדילו את סיכויי המפלגות המרכיבות את הקואליציה להצליח בבחירות הבאות, יהיה חזק מאוד, וקשה יהיה לעמוד בפניו. ואני ממשיך, כי יש פה שלושה קטעים כאלה. הקטע הבא של שראל. בישראל הקואליציה שולטת הן על הרשות המבצעת והן על הרשות המחוקקת, וכוחה לא מוגבל על ידי חוקה שניתן לשנות רק ברוב מאוד מיוחס. כוחה גם לא מוגבל על ידי שיטה פדרלית בה יש לשלטון המרכזי תפקיד מצומצם, וגם לא על ידי בית פרלמנט נוסף. לכן הרפורמה המוצעת מעניקה כוח כמעט בלתי מוגבל לקואליציה. הקטע הוא שהוא עוד מעט תשאל את הכל מההתחלה. קטע אחרון, מיכאל שראל, הגורו של כל האירוע. מצב המשק והמדינה, משטר דמוקרטי בו השלטון מייצג את דעת הרוב בציבור.
כן, אבל אתה עכשיו
אך
מקריא...
אין בו הפרדת רשויות ראויה, יתקשה לשרוד לאורך זמן בצורתו הדמוקרטית. לא במקרה הפכה האמרה, absolute power okay. trends to corrupt, okay. absolute power corrupts absolutely, למקובלת כל כך בפילוסופיה פוליטית ובמדעי המדינה, okay, ועכשיו מה הוא ישאל? לא, איפה זה דיקטטורה? שנייה. קיבלת את זה לא, עכשיו לא, זה... ממי שחינך לא על ברכיו את לא... לוין, את רוטמן ואת כל הימים.
בנו,
אבל אינו לא ניתן לך.
הקראתי מכתב של מיכאל שראל, ולאיש הזה כל מה שיש להגיד זה שאני בטנטרום.
תהיה בשקט, נו, תן דבר.
אני לא אהיה בשקט בחיים. טוב. אני אפרק וקעקע את כל השקרים שלך, את כל ההסתה שלך, את כל הטינופים שלך, את כל הניסיון שלך להרוס את המדינה שלי, את כל הניסיון שלך להרוס את הדמוקרטיה. אני אבוא לפה כל בוקר, ואני רוצה עכשיו גם, אני רוצה עכשיו גם ברשותך להקריא את דוח מודי'ס מאתמול, כי הוא מאוד מעניין.
לא, בן.
אתה לא רוצה?
לא.
אבל אחר כך תשאל למה זה דמוקרטיה, ולמה זה דיקטטורה, ואיפה הוא לא עצמאי?
איפה בית המשפט לא יהיה עצמאי? אתה עוד לא נתת לי תשובה. גם לא את, איפה אתה? כן. איפה בית המשפט לא יהיה עצמאי?
אני לא מבינה מה לא ברור, כשהפוליטיקאים ממנים את השופטים, ובית המשפט...
כי המוח שלו שטוף, בסינה, והוא מקבל
הוראות ערבי. יאיר
נתניהו, זה מה שלא ברור. זה מה שאת מפספסת.
יש לו בוס,
קוראים לו יאיר נתניהו. מקריאים לו עכשיו מכתב של מיכאל שראל, והוא שואל מה לא ברור. אז אני אסביר את זה עכשיו לא במילים שלי, של מיכאל שראל, אלא במילים שלי.
תן לי תשובה.
במילים שלי, המילים שלי הם המילים שלי הם פשוטות.
לא, אתה דיברת מספיק.
ברגע שהפוליטיקאים ממנים לבדם את שופטי ישראל, ברור לי הרי שיעקב ברדוגו יהיה נשיא העליון, ואוסנת מארק תהיה נשיאת המחוזי, בדיוק כמו שאני רואה שמורכבת הלשכה, ומורכבים המנכ"לים, ומורכבים השרים, ככה יורכבו כל שופטי ישראל. מהשלום עד נשיא העליון. ולכן לא רק אני רואה את זה, כל אחד, כל ישראל, ישראלי רואה את זה, יודע את זה, ולכן ראש ממשלת ישראל לא יכול ללכת לטקס סיום קורס עובלים, ולא יכול ללכת לטקס סיום בת אחד, ולא יכול לנסוע בכביש מספר אחד, בכביש מספר אחד הוא לא יכול לנסוע, ובקרוב הוא לא יוכל לצאת אפילו מהבית, אם הוא לא ירוקף ב-200 מאבטחים.
תודה.
ואני שוב
בבקשה.
אמר.
תודה.
אני שוב
עוד
אמר.
עוד משהו? יש עוד שאלות
לא,
היום?
לא, אין שאלות.
לי יש שאלה לינון.
תנוח בינתיים, תשתה מים.
שאלתי אותך, האם זה לא מטריד
אני שותה כל הזמן גם תוך כדי שיהיה דיבור.
כל הזרות האלה. בסוף זו מדינת ישראל,
לא
רגע.
לא נתת לי תשובה. אני שאלתי קודם. מה?
האם לא מטריד אותך, כן. מדינת ישראל המופלאה שלנו, כן. הנפלאה שלנו, כן. על שלל טייסיה ועל שלל הייטיקסטיה ועל כן. שלל כל מיזמי הכלכלתה המופלאה, כן. שאגב, מי שבנה אותה ומי שאחראי במידה רבה לאיפה שהיא נמצאת היום, המקום המופלא הזה, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא אוקיי. היה ראש הממשלה בחלק ניכר מהזמן הזה.
מה השאלה?
זה אבל? לא מטריד אותך שאת כן. הדבר הזה רוצים להרוס?
לא, מי רוצה להרוס?
סליחה. מזהירים אותך, מזהירים אותך פה, שיש פה נזק כלכלי כבר שבועות, נגיד בנק ישראל, אומר לך תעצור.
תשמע את הנגידים שלך.
שבועות, נגיד בנק ישראל אומר לעצור.
עכשיו יוצאים, בעודנו מדברים 500 מיליון דולר יוצאים. מי רוצה להרוס? מי רוצה להרוס? אני אגיד לך מי רוצה להרוס. ינון מגל, ינון אלישע מגל, בן יוחנן מגל, הוא זה שיהיה חתום על ההריסה של החלום הציוני. ינון בן אלישע מגל, תזכרו את זה. תרשמו את זה, תזכרו מי הראשון שאמר לכם את זה. ינון בן אלישע, לא ינון בן, ינון אלישע מגל, הורס את מדינת ישראל, הורס את החלום הציוני, מחריב את החלום הציוני, ואחר כך גם שואל, מי רוצה להרוס?
אל תתייחסי לה, בזבי, זה לא, דברי.
כבר נהרס. אגב, יש פרסום...
בן, תרגע, זה לא מעניין.
יש פרסום חשוב של עמית סגל עכשיו, שהיומשית אישרה למזכיר הממשלה יוסי פוקס לעסוק בפשרה במתווה. זה פרסום דרמטי לטעמי.
תודה רבה. גלי בערב מיארה, מה את אומרת על...
אני רק רוצה להגיד, בגלל שיום האישה, שזה פרסום של שירית אביטן כהן בישראל היום, ועמית סגל עשה לו פולו בטלגרם, אז אני רק רוצה לתת לה את הקרדיט.
בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה לא דבר אמיתי. יש פה שנאת נתניהו, ושנאת הביביסטים, ושנאת הימין, ושנאת המזרחים, ושנאת הפריפריה.
כל זה דברים שאתה מכניס.
לא,
אבל מה זה קשור לשאלה שלי? אני שואלת למה לא היה דיון בקבינט המדיני-ביטחוני על החיילים שלנו שיכולים להיפגע מזה. אגב, החברים שלך על היחידה שיכולים להיפגע מזה. למה לא ניהלו? למה לא התנהל דיון בקבינט המדיני-ביטחוני? מה זה אני לא יודע? אם עושים כזה שינוי דרמטי, ואומרים לך הגורמים המקצועיים, אומרים לך הגורמים המקצועיים, זה מסוכן.
לא קיימנו על זה דיון בליכוד.
אבל אני אגיד לך משהו.
למה לא לקיים על זה דיון?
ברגע שהטענה שאת אומרת,
מפלגת השלטון משנה את שיטת המשפט, ואין דיון בליכוד.
אתה עדיין לא עונה לשאלה שלי. אתה עדיין לא עונה לשאלה שלי.
זה כן עונה, בגלל שהטיעון של החיה...
למה הקבינט המדיני-ביטחוני לא דן בזה? למה אתם מתעלמים?
אני אגיד לך למה.
מעשרות מומחים כלכליים.
לא בקבינט, לא בשום מקום אחר. ואגב, הזווית המעניינת אצל מיכאל שראל,
זה שלא מדבר על הכלכלה. לא, זה היה טיעון של הפצרית ושל כל היועצים המשפטיים של מערכת הביטחון.
זה פשוט יפסיק את הדמוקרטיה.
הם טוענים שיש פגיעה בעצמאות בית המשפט.
שאני שואל אותך, במה
אבל אתה משחק איתי משחק דמגוגי בכוונה, כי אין לך תשובה לשאלה שלי הרי.
מה, למה לא היה דיון?
למה לא מנהלים את התהליך הזה בצורה ששומרת עליי ועליך ועל החיילים שמגינים עלינו ועל הכלכלה שלנו?
אתה יודע שלא היה שום דיון, כי הנאשם רוצה למלא את תלימת הדין, והעבריין רוצה לחזור לממשלה. בגלל זה לא היה שום דיון.
הממשלה מבצעת רפורמה חסרת תקדים במערכת המשפט.
כי הנאשם רוצה למלא את תלימת הדין.
למה היא לא מקיימת על זה דיון?
והעבריין רוצה לחזור.
לא, לא, הממשלה, ועדת חוקה זה לא הממשלה. למה הממשלה? זו רפורמה של הממשלה. לא הייתה ישיבת ממשלה אחת. אני שואלת אם זה לא מטריד אותך, קבלת החלטות כזאת.
אני לא יודע להגיד לך למה זה לא קרה בממשלה.
יש פה דבר הרבה יותר דרמטי.
למה זה לא קרה בקבינט?
יש פה דבר הרבה יותר דרמטי.
אבל אני כן יכול להגיד לך שהדבר הזה מתנהל בכנסת. שהדבר הזה מתנהל בכנסת.
זה אפילו לא הצעת חוק ממשלתית.
ולא רק זה, קוראים לאנשים לבוא ולדבר.
הממשלה מתביישת להיות חתומה על הדבר הזה. אבל זה לא דיבר. הממשלה, הצעה הזאת באה אלינו בהצעת חוק פרטית.
אוקיי, טוב, מי איתנו על הקו עכשיו, שר? שלום, דרור לוי.
שלום.
מפ"י במילואים בגולני, איפה בגולני?
נמצא בחטיבת גולני, בגדוד 13, משרת כמפקד פלגת הפינוי, שזה בעצם פלגת מילואים שנמצא תחת הגדוד הסדיר.
אוקיי, בן כמה אתה?
אני 28.
עושה עדיין מילואים?
עושה מילואים, בטח עושה מילואים.
אוקיי, ואתם התארגנתם על עצומה נגדית.
האמת שזה התחיל עוד לפני, זה התחיל קצת אחרי מכתב הטייסים. היה לנו חשוב באמת להוציא את העניין הזה מחוץ לצבא, להוציא את הפוליטיקה מחוץ לצבא. התארגנו חבר'ה... שמאוד מתנגדים לרפורמה ומאוד תומכים בה. באמת יש פה למעלה מ-200 חתימות של אנשים מדרג המגע עד דרג הלוחם, וזה כולל את בדגש על חבר'ה כמובן שמשרתים היום במילואים, לא חבר'ה מהעבר, מהסיבה הפשוטה שבסוף זה באמת נקרא לזה הכוח המתנדב העכשווי, וזה כולל את חטיבות כרמלי, אלכסנדרוני, חטיבת המילואים של גולני הסדירה וכולי וכולי, ובאמת חבר'ה מכל הקצוות שמבקשים דבר אחד, כל מי שמתנגד שימשיך למחות, מי שבעד שימשיך להיות בעד, אבל תעשו טובה, תוציאו פה את הפוליטיקה מחוץ לצבא, זה רק מזיק לנו, וזה מזיק לנו במיידי.
רגע, אז זה של חבר'ה מגולני או גם ממקומות אחרים?
אז אני אומר, זה חבר'ה, כולם יוצא גולני, כולם יוצא גולני, כולם משרתים היום במילואים, וחטיבת גולני מזינה גם חטיבות מילואים. אז זה בעצם הכוונה. כן, הרי אתה לא נשאר...
אז זה לא שאתם מצהירים שתמיכה ברפורמה, אלא אתם אומרים...
לא, 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 לא. הדבר הזה הוא ניטרלי לחלוטין, בכוונה הוא ניטרלי לחלוטין, אני לא מביע דעתי האישית, כמובן יש לי דעה אישית, אני שם אותה בצד, אין לי עניין להתייחס לדעתי האישית, כי אני מייצג פה למעלה מ-200 אנשים, והדבר הוא דבר מאוד מאוד פשוט, תוציאו את הפוליטיקה מהצבא, תוציאו את המושג הזה, את הלקסיקון הזה, סירוב פקודה מחוץ לצבא, לא משנה אם זה רפורמה שאתה כל כך בעד, או הפיכה משטרית שאתה נגד, שימו את הדבר הזה בצד, זה בכלל לא העניין, תוציאו את הלקסיקון הזה.
מה אתה חושב על כל המכתבי סרבנות, איומים בסרבנות, פלירטות עם סרבנות, וכל השימוש במותגי צהל, וכדי ללחוץ על הממשלה וכל הדברים האלה?
אז אני חושב שהאירוע הזה הוא לא ראוי, הוא שימוש לא נכון, ואני קורא באמת לכל מי שמתנגד, שימחה, שיפגין מה שצריך, אבל תשאירו את הצבא מחוץ לפוליטיקה, ואת הפוליטיקה מחוץ לצבא. זה אירוע אני מבין שיש פה אירוע שהוא שנוי במחלוקת הציבורית, אבל הפגיעה היא פגיעה בעצם בצבא, והצבא הוא של כולנו. ולכן זה דבר שהוא לא ראוי, להשתמש בעצם במשהו ש... שמפריע לכולם, וברור לי שהם עושים את זה.
שכחתי איך קוראים לך, אני מתנצל, אני רוצה...
דרור
אלן. קודם כל, הקול שלך הוא קול חשוב, וכמובן שיש גם לוחמים וקצינים רבים שמתנגדים למחאה. אני רק רוצה לעדכן. קודם כל, אף אחד עד לרגע זה לא סירב פקודה. מה שאנשים אומרים, כמעט כל העצומות בדרך כלל אומרות, אם ההפיכה המשטרית תעבור איז, ישראל תהיה דיקטטורה, ואת המדינה הזו לא נשרת. ולכן, מה שאני רוצה לשאול זה קודם כל, למה לצד שחושב את זה אסור להשתמש בקרדיטים ובהשתייכות הצבאית, ולצד שלך מותר, כי גם אתה ארגנת עכשיו חבורה של גולנצ'יקים, אני שוב אומר, הכל חשוב, ואני שמח לשמוע אתכם, אבל אתה מבין שככה זה, אנחנו בישראל, קבוצת ההתייחסות שלנו, וויכוחים מהסוג הזה, עם מה עשינו בצבא, וזה לגיטימי לגמרי.
אז אני אגיד לך, אני מביא את הדבר המובן מאליו, ולכן הקול שלי לא היה בכלל צריך להישמע בעולם...
אז לך מותר?
לא, אני לא אומר שלי מותר או אסור, אני אומר שאני אומר את הדבר המובן מאליו. לכולנו ברור ומובן מאליו, שאירוע של סרבנות הוא אירוע קיצוני. הוא אירוע שאתה יודע, המקום היחידי שהצבא פסק, שבית המשפט פסק על סרבנות, זה בשנות ה-50 בכפר קאסם, פקודה בלתי חוקית בעליל, כן, זה שיעור ראשון בבעד אחד.
דגל שחור של אי חוקיות.
דגל שחור, בטן מתהפכת.
אבל אנחנו לא נמצאים שם עכשיו, אני בסך הכל שאלתי, למה כשהקבוצה מוכה, היא משתמשת, וכשהקבוצה מוכה נגד של הקבוצה שמוכה, אז שם מותר להשתמש.
אז בן, אני לא מוכה נגד ולא מוכה בעד, ואת הדעה שלי, האישית שלי, אני בכוונה שם בצד.
ועדיין בתור, ועדיין אתה מציג אותה בתור מרשימה של יוצאי גולני. אני רק, ואני לא בא אליך בטענות. אני בא בטענות בעיקר לינון, שכשזה לא תואם אותו, אז מה אתם משתמשים?
לא, אם היית שואל אותי, הייתי עונה לך. אני פשוט לא נוהג לענות.
יש לי שאלה נוספת ואחרונה,
דור.
שאלה נוספת ואחרונה. אתה אמרת שזה מובן מאליו, וצהל משאירים מחוץ לפוליטיקה. אז אני חושב, מכיוון שאני מרגיש כמו המוחים, ודיברתי עם עשרות מהם, שאתה מפספס אותם. אתה לא מבין מה הם אומרים. הם לא אומרים עכשיו, מפנים את אנחנו נגד הפינוי או נגד הכיבוש. הם אומרים, מודיעים בקול גדול, שאם הדבר הזה עובר, יש הפרה מהותית של החוזה בינן ובין המדינה, היא לא יותר דמוקרטיה, והם לא מוכנים יותר להתאבד, להתגייס או להתנדב עבורה. אני מסכים איתם לגמרי. מה לוגיטימי בחשיבה הזאת?
אני אגיד לך. האמירה הזאת היא בסוף, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, בסוף אתה יודע, האיומים שמה יקרה בעתיד, אתה יודע, אף אחד לא יודע מה יקרה בעתיד. אנחנו כולנו יודעים מה האירועים, האיומים הקיימים עלינו עכשיו באופן מיידי. בסדר? חמאס לא יושב ומחכה לך. חיזבאללה מחפש את החולשות אצלך, ובטח ובטח איראן. אז בוא לא נדבר על איומים עתידיים, כן, דיקטטורה, לא דיקטטורה, על מה יקרה, אולי אם הרפורמה תעבור, לא תעבור. בוא, יש דברים עכשיו במיידי לטפל בהם, יש איומים מוחשיים שאנחנו רואים בעיניים.
אתה מבין למה אני חושב שאתה לא מבין?
בכל מינויים.
אז אני אסביר לך את...
ולכן אני אומר...
אני אסביר לך בדיוק...
רק שנייה, רק שאלת אותי, רק תן לי לסיים בבקשה. ולכן אני אומר,
תשאיר את האירוע הזה מחוץ, מה יקרה, מה לא יקרה, אני יודע מה יקרה בעתיד, אתה יודע מה יקרה בעתיד, אתה יודע, אתה יודע,
שנייה, תשים רגע נקודה, תשים שנייה נקודה.
אני מבין רק...
לא, אבל צריך גם להספיק שאלות.
תן לו לדבר שנייה, נו.
הוא מדבר יותר משנייה, נו.
תן לו לדבר, אתה כל היום מדבר פה, תן לו לדבר.
אז לכן אני אומר דבר פשוט, יש לנו דברים במיידי, בממשי, הדברים מהותיים, שהם הקריטיים, אתה יודע מה יקרה בעתיד, אף אחד לא יודע.
אמרת את זה כבר, אבל...
אז מה עולה הרפורמה, תעבור, לא תעבור, איך תעבור, מה יעבור, זה לא מעניין.
אז אני רוצה לענות לך. הדברים המהותיים והחשיבים, הדברים הדחופים, אתה צודק. יש לנו חיזבאללה, יש לנו איראן. אמר ראש הממשלה, כשהתיישב לראשונה על כיסא ראש הממשלה, מיד כשהושבע ממשלתו, שיש לו ארבע משימות. איראן, משילות וביטחון אישי, יוקר המחיה והרחבת השלום. הבעיה היא שהדבר היחיד שקורה, בעודך מדבר, בליץ חקיקה, כדי להפוך אותנו לדיקטטורה, ולכן, מכיוון שהממשלה...
הוא לא נכנס לשם,
מכיוון שהממשלה לא מטפלת
פעם, אני מסביר לו... הוא אומר לך שהוא לא נכנס לשם.
אני מסביר לו למה מוכים עכשיו,
הוא שאל. אבל לא נכון, גם מה שאמרת זה לא נכון.
ומכיוון שהממשלה...
כי הם לא הגיעו לאימון הטייסים.
לא ביוקר המחיה.
הטייסים לא הגיעו לאימון, הם לא רק אימון.
החקיקה היחידה שהיא עושה...
בוא נשאל שאלה אחרת.
זה חקיקה מהירה לדיקטטורה. אנשים יוצאים לרחוב ומודיעים שבדיקטטורה הם לא ישרתו, זה הכל.
הם גם לא הגיעו לאימון, לא עלו על מטוסים.
זה מותר להם, הם מתנדבים במטוסים.
אז עכשיו כן מותר להם.
ברור, לא עכשיו.
אמרת שהמכתבים יהיו רק עתידים, פתאום הם גם לא הגיעו לאימון, אז גם זה מותר להם.
הסרבנות היא עתידית, המתנדבים יכולים לא לטוס.
מה זה לא להגיע לאימון?
זה לא סרבנות, אתה
הוא מסרב להגיע לאימון?
לא, הוא מתנדב, מתנדב ויכול לסרב.
תודה.
אם אתה רוצה להגדיר את עצמך כסתום, תעשה את זה במקום אחר.
בן, תרגע.
אתה לא סתום הרי.
בן, בן, אתה לא רוצה שאני אכנה אותך בשמות, נכון?
ברור שאני רוצה.
תודה. דרור, תגיד לי משהו. איך אתה מסביר את האירוע שבו בחיל אוויר, הטייסים, יש פה טייסות שמביעות פלירטות עם סרבנות, לא גף טכני, סיירות מובחרות, יחידות אליטיסטיות בחיל המודיעין, כמו 8200 ו-81, או כל מיני יחידות כאלה. אפילו סיירת, אפילו סיירת גולני. אבל בגדודים, אומרים תוציאו רומבים קול אחר. בכפיר, זה קולות אחרים. בצנחנים, לא שמענו. איך יכול להיות שיש לנו פה, האם יכול להיות שיש לנו פה שני צבאות?
תשמע, אני לא סוציולוג, אין לי, אני לא באמת יודע להגיד לך לכאן או לכאן, אני יודע להגיד לך ככה, יש לי חברים שמשרתים בכל הצבא, מימין ומשמאל, אני את השירות שלי הייתי לוחם במגלן, אחרי זה יצאתי קצינים וחזרתי לחטיבת גולני ושם שירתי ועד היום אני משרת במילואים, ואני יודע להגיד לך שעם כל מי שאני מדבר לפחות, אני לא שומע את האירוע הזה של סרבנות.
לא, אבל אפשר להתכחש למה שקורה.
אז אני רק אומר, אני אומר, שאלה באמת, כמה חותמים לעומת כמה משרתים. אז אני מצד אחד, אני אומר, תשמע, זה אירוע חמור וקיצוני, כי באמת צריך להוציא אותם מחוץ ללקסיקון שלנו.
לא, אבל תתייחס לשאלה שלי, לידיעה של שני צבאות.
אז תשמע, אני לא יודע, אין לי...
אני רוצה לשאול אותך, אינון, אם יש שני צבאות, שזה באמת מצב לא טוב, מי היה פה בשלטון בשנים האחרונות? ב-15 שנים האחרונות, מינוס שנה וחצי.
40 שנה פחות שלוש.
לא, ביבי, מי היה בשלטון? מי לא תיקן את זה? מי היה במשרד הביטחון ויכול היה לעשות דברים לתקן את זה?
מי מינה את הרמטכ"ל האחרון?
זה הרמטכ"ל האחרון השם בהכירות.
הרמטכ"ל האחרון מינתה הממשלה.
תודה. בואי נעבור בנשאלת המרואיין.
ומי מינה את כל הרמטכ"לים האלה ב-15 שנים האחרונות?
השאלה שנשאלת היא שאלה לא נכונה. המחאה קיימת, שריונאים, מילואים ניקים, תותחנים.
לא, 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 השריונאים זה בדימוס, זה כאלה זקנים, כמו עמוס מלכה חתמו.
לא,
פה במחאה הזאת.
לא זלזל בשריונרים.
הקבוצה שלי, של כל הגדוד שלי במילואים.
הגדוד שלך לא רלוונטי, מה איזה הגדוד שלך לא משרת?
לא, אנחנו לא נכון.
מה, נו, אתה בן 60
אבל אני בקבוצה עם הרבה צעירים. הגדוד שלי. אתה הפרד, אתה התחלת בין אשכנזים ספרדים, לבנים לשחורים, עכשיו זה בין מבוגרים לצעירים. המחאה נמצאת בכל מקום.
רק נשים
אסור להפריד. בכל מקום, וכל מי שעוקב ומגיע יודע.
אפשר לתת לדרור לענות.
להפוך את זה עכשיו למחאה אליטיסטית, של טייסים ו-8200,
אז איך אתה מסביר את זה?
זה לשקר.
אז איך זה יכול להיות האירוע הזה, שרק ב-8200, 8-1, טייסות, סיירת מטכ"ל, סיירת שלדג, סיירת גולני, כל הסיירות, כל הדבר הזה,
בכל
בגדודים, ופתאום הוא אומר לך, כן, הנה, אנחנו בגדודים, מגולני, אנחנו עושים עצומה, לא כאלה שבדימוס, כאלה שמשרתים אומרים, תעזבו את הצבא.
הם לא אומרים את זה.
כן, דרור.
גם זה היה שקר, אתה לא חייב לענות.
עוד פעם, אני אומר לך, אני לא סוציולוג, ואני לא יודע את החלוקות של מי, מה ואיפה.
לא, מה, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא יודעים מה חיילים מדברים, אנחנו לא יודעים מה אומרים בגדודים, על מה, איך מסתכלים על הסיירות, ואיך מסתכלים על הטייסים. תגיד, תגיד האמת, איך אתם
יכולים? הוא רוצה לסכסך את הגדודים עם הסיירות, את הקצינים בלוחמים, הם עשו את זה גם בברל החדריה שמואלי, בלוויה. כשמשליטים דיקטטורה, יש ישיבה שלבים, זה לסכסך את כולם בכולם.
תודה.
זה בדיוק, אני פשוט שומע שאלות מתואבות. אז אני חייב להגיד, מה לעשות?
אתה יורד מהפסים, תירגע.
אני על הפסים שלי, אתה על שלך, אני אוהבת שלי, את אוהבת שלך.
עכשיו אפשר לתת למרואיין לענות, תודה.
מדי פעם אפשר.
אז אני רק אומר, דיבר לפניי איזה בחור מאלפיניסטים שיצר את ה...
לא, מסיירת גולני, מסיירת
גולני. כן, מסיירת גולני. אז במקרה יצא לי לדבר לפני השידור עם חבר טוב מאלפיניסטים, ואומר לי, דרור, אני לא יודע מי אלה, אני לא יודע מה אלה, אני אומר לך שאצלנו אין את האירוע הזה, והאירוע הזה עכשיו בבירור.
האמת שגם לי אלפיניסט אחד כתב את זה.
אוקיי, אבל על כל אחד כזה יש אחד כזה.
אז יש מישהו מאלפיניסטים שכתב.
אבל אם יש מכתב ואם מדברים על זה, אז צריך לדבר על זה, זה לא עולה.
לא שלא דיברנו.
אז אני אומר שהעובדה היא פשוטה, יחידת המילואים לצורך העניין של האלפיניסטים שבדקתי, עובדת כנראה בסדר גמור, ואני לא יודע מי הקולות האלה, אבל יכול להיות שזה קולות שכבר משתמשים בתואר שהוא כבר לא רלוונטי עבורה.
טוב, דרור לוי, מפה במילואים בגולני, ישר כוח גדול על מה שעשית, זה דבר מאוד חשוב, ואשריכם ישראל שככה אתם שומרים על הצבא שלנו. תודה רבה.
אולי תודה לכל חיילי ישראל? לא, סתם פשוט בגלל שאתה יודע, אם יתחשב באמירות שבאו מקרי.
חיילים שמפלרטטים, סירוב פקודה, אני לא מפרגן להם. לא.
אתה חושב שזאת הדרך, אגב, אתה יודע שהאמירות של קרי ושל דיסטל ושל יאיר נתניהו רק מגבירות את התופעה, הם לא מרגיעות אותה.
ואני רוצה להזכיר להיות קצין האמת פה. אף אחד...
אתה קצין האמת?
עד עכשיו עוד לא סירב. בניגוד למה שאתם שומעים...
מה זה לא להגיע לאימון?
זה בפעם ה-200, גם חיל האוויר עוד יודע ומודה. הטייסים האלה הם מתנדבים.
מה זה מתנדבים?
לדעתי הם הגיעו בסוף לאימון, אבל הם הגיעו בסוף
לאימון. הם הגיעו לשיח לוחמים.
היה להם אימון של מילואים, הם לא הגיעו.
לא, אתה משקר.
לא עלו על המטוסים.
לא, הם הגיעו, זה היום, הם הודיעו שהם הגיעו.
במצח נחושה.
יום האישה הבינלאומי ב-103 FM. אתם מאזינים לטל שלב, בן כספית וינון מגל.
אני רוצה להגיד שאנחנו כבר שעה וחצי ביום האישה הבינלאומי, וחוץ לזה שהשם שלי היה בתחילת הפרומו.
נו, זה חשוב.
כן, זה חשוב, ועשה לי כבוד וריגש אותי כל פעם, אבל לא באמת היה לנו פה איזה, באמת דיברנו על נשים, מעמדן של נשים, ולכן לשמחתנו, עוד מעט נדבר על אישה מאוד מאוד מיוחדת.
בבקשה, תציגי את ה...
שלום לתמר ארנון.
בוקר טוב, שלום.
בוקר טוב, את עוצרת אומנות עכשווית, מנהלת וסופרים פרטיים בינלאומיים, ואת פה בשביל לספר לנו על תערוכה מאוד מעניינת, שבשם חשיפה כפולה, של מישהי שהיא בעיקר, היא לא הייתה אמנית רוב חיה, הייתה עסקה דווקא בנושאים ביטחוניים.
נכון, סילבי עלתה לארץ מדרום אפריקה בתחילת שנות ה-60.
רגע, אז נעצור ונגיד שאנחנו מדברים על לוחמת המוסד סילבי הרפאל, בואי תספרי לנו עליה קצת.
היא עלתה לארץ ב-63, היא הייתה מורה מדרום אפריקה, אבא שלה היה יהודי, אבל אמא שלה לא, אבל היא הרגישה קשר ורצון להגיע לישראל, והגיעה לפה והייתה מורה לאנגלית. אבל כנראה שבמוסד שמרו על המורה לאנגלית הגבוהה והמרשימה, ופגשו אותה, והיא הפכה ללוחמת מוסד, ובמשך 10 שנים הייתה לוחמת מוסד, ו... בגלל האופי שלה, היא הייתה נראתה בוהמיאנית, והייתה מאוד אומנותית, ואכן נבחר שהסיפור כיסוי שלה יהיה צלמת, ולכן היא נשלחה לפריז, והייתה צלמת בסוכנות צילום, ומה שהתגלה לנו הייתה פשוט כישרון על בצילום, והיום אנחנו מסתכלים על הרכיב של צילומים ש... כל צלם מקצועי בעולם לא היה מתבייש בו, הייתה מאוד מוכשרת, והיה לה את הכישורים, היא נסעה לאפריקה, היא נסעה למזרח התיכון, היא הייתה במקומות מסוכנים כמו תימן בזמן שהייתה שם ניסיון נפיחה נגד הבריטים ובג'יבוטי, והיא לא פחדה, והיא צילמה, והיא התקרבה לאנשים, היה לה יכולת באמת להיות אינסיידר ולא אאוטסיידר, ובאמת כל הכישורים היו לה, מלבד להיות לוחמת מוסד מוכשרת, אלא גם להיות צלמת ואומנית מהשורה הראשונה.
מה היה השם את שלה? כלומר, זה בטח שם את, זה לא שם את, שם בדוי, תחת איזה שם היא הייתה צלמת עיתונות?
אוקסנברג קראו לה, זה היה פטרישה אוקסנברג, זה היה השם שלה. היא הגיעה לפריז, התחילה לעבוד בסוכנות, ובזכות כישוריה באמת הצליחה מיד. מה שלנו נורא מעניין זה שלא רק שהם שלחו אותה למזרח התיכון ולאפריקה, הם גם שלחו אותה לכל מיני סטים של צילומים מהסרטים הכי מפורסמים של שנות ה-60. וכשישבתי עם החומר, פתאום גילינו שהיא הייתה עם הסרט של אנטוניוני בלו-אפ, וצילמה שם המון צילומים של ונסה רדגרייב ודייוויד, כל האנשים הכי מפורסמים שהיו אז, והיא היא פגשה את יול ברינר, והיא פגשה את דני קיי, ואלי וולך, כל האנשים האלה היא צילמה איתם, היא צילמה אותם והייתה בחברתם, והצילומים האלה יהיו מוצגים במרכז רבין משבוע הבא. זה,
איפה
זה
הם היו? אבל, אבל כל התמונות האלה של הסלבס של אז, הם פורסמו או שהם היו אצלה באיזה ארכיון או אוסף?
לא, לא, לא. היא הייתה צלמת עובדת בסוכנות צילום, ואכן עיתונים מכל העולם פרסמו...
אם היום אני מחפשת את התמונות האלה, אז חתומה עליהם אותה פטרישה כמו? כלומר, הקרדיט הוא לאותה פטרישה.
תראי, זה היה לפני ימי האינטרנט, מדובר פה לפני 50 שנה בשנות ה-60. אז אני אגיד לך את האמת, לא תמצאי תמונות שלה, כי... אחרי ש... קודם כל הסוכנות הסגרה כבר בשנות ה-70, אז כל דווקא לא תמצאים, תחפשי אותם, וזה אחד הקשיים שהיה לנו גם, כשישבנו מול הצילומים, שחלקם היינו צריכים להציל צילום טכנולוגיה, פשוט לנסות להבין מי האנשים, כי הסתכלתי באינטרנט ולא מצאתי כלום, ובאמת עשינו עבודת מחקר מאוד מעמיקה במשך מאות שעות, לנסות להבין מי בצילומים, ובאיזה אירוע ובאיזה סרט היה...
אפשר לשאול מה היא עשתה במוסד?
כן, זהו, צריך להגיד שהיא עשתה דברים רציניים במוסד, היא עשתה אחת מלוחמות המוסד המעוללות.
חבר'ה, הבחורה הזו ישבה שנתיים בכלא בלי לאמר, על חיסול, אם אני לא טועה, חיסול שגוי של המוסד, שחשבו שזה אחד מבצעי הרצח, בסוף זה עלי חסן סלאמה, בסוף זה היה בחור בשם אחמד בושיקי, איזה מלצר. אגב, 30 שנה אחרי זה, כשגרתי בניו יורק, והייתה שמועה שאני איש מוסד, השוער בבניין לא דיבר איתי חצי שנה, ואז שהוא גילה שאני לא מהמוסד, שאלתי אותו למה לא דיברת איתי, הוא אמר כי בושיקי היה בן דוד שלי.
אז זה מדהים בעיניי שפעם היה יכול להיות כיסוי של איש מוסד שהוא עיתונאי, כלומר זה היום משהו שלא יכול לקרות.
זה נכון, זה מאוד יוצא דופן, זה מאוד יוצא דופן. אבל אני רוצה להגיד ספציפית על זה שהיא ישבה בכלא, אחת המוטיבציות שלנו לעשות את זה, ואנחנו עושים את הכל בהתנדבות, את כל הפרויקט הזה בהתנדבות, זה באמת כי היא נתנה כל כך הרבה למדינה, היא ויתרה, היא לא היה לה משפחה, לא היו לה ילדים, והיא בסופו של דבר ישבה שנתיים בכלא, ואני חושבת שמגיע לאישה מדהימה כזאת, שתרמה כל כך הרבה, שהיום ניתן לה את הכבוד שמגיע לה, ונשים אור כאילו על הכישרון שלה, ועל האישה המדהימה שהיא הייתה. אז באמת היא שילמה מחיר מאוד כבד על העבודה עבור המדינה, ואני לא יכולה להיכנס לעניינים מבצעיים, אבל באמת הכי מפורסם זה נילהמר, ועל זה כולם יודעים. היא גם כשישבה בכלא, היא התחתנה עם העורך דין שהגן עליה, הנורווגי, זאת אומרת, היא תמיד היו חיים מאוד מאוד מלאי צבע.
אומנט.
לאישה הזאת. היא לא הייתה סוכנת רגילה. אני למשל, שישבתי עם הארכיב של הצילומים שלה, גיליתי ש... היא לא רק שהייתה מצלמת אנשים, היא אחר כך הייתה יושבת בעצמה באותה תנוחה, כאילו הייתה הולכת משני צדי המצלמה. גילינו צילומים מדהימים שלה עם הכוכבי קולנוע, או שלה ב...
אולי גייסה אותם גם להיות מקורות שלה.
והמבצע שהייתה בסוף הוראה של גולדה להרוג את כל המבצעים של טבח ספורטאים, המבצע קראו זעם האל, אם אני זוכר נכון, והיא הייתה אחת מהקילריות שם, פה צריך להגיד לציבור את האמת, וכל הכבוד שהיא עשתה את זה. היו עוד חיסולים, היו בצרפת, וזה, כאילו, היא הייתה רבת פעלים. אני שואל את עצמי, מה יש למוסדניקים? בסרט תיעודי ביוגרפי עליה נטען כי שימשה שמרטפית לאבדאללה, הבן של המלך חוסיין, כן. אגב, זה לא מופרך. הדברים שהמוסד והשב"כ עושים, אף במאי לא היה מעלה על דעתו שאפשר לעשות דברים כאלה.
אני זה קורה לי, אני חייבת להודות שקורה לי לפחות פעם בכמה זמן שאני חושבת מה היה קורה אם באותו רגע שהחלטתי להיות עיתונאית, הייתי במקום זה הולכת למוסד. לפי דעתי זה...
מבחוך היה חי עד היום.
מה?
מבחוך היה חי עד היום, אני...
אבל אתם רואים שבאמת עשתה דברים לא יומנו, זאת אומרת, אם תבואו לתערוכה, ואני מקווה שתבואו במרכז רבין, אם תראו, יש צילומים שהיא מטרים מסדת, יש צילום שהיא ממש כמה מטרים ספורים מנאצר, זאת אומרת, היא הגיעה בזכות עבודת הצילום שלה גם, באמת, למקומות הכי מסוכנים מצד אחד, בתימן היה מאוד מסוכן, יש לנו בארכיון שהיא מספרת, שהיא מתחבאת מתחת לאוטו ו... וכדורים שורקים מעל הראש שלה, וזה לא מובן, אישה לבד, לפני 50 שנה, מצלמת במצבים מאוד מסוכנים, ולגמרי לבד,
היא לא עושה... עוצרת אומנות עכשווית ומנהלת אוספים פרטיים בינלאומיים, תודה רבה שדיברת איתנו.
בשמחה, ותבואו למרכז רבין שבוע הבא לראות את הארוחה. תודה.
אוקיי,
תודה. יום האישה הבינלאומי, ב-103 FM. אתם מאזינים לטל שלב, בן כספית וינון מגל. התוכנית בחסות.
מועדון הצרכנות הוט, המציע להייטקיסטים, הנדסאים ומהנדסים לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק. 103
סימנס, השדרוג הכי גדול למטבח שלכם. מקררי סימנס החדשים, עם קיבולת גדולה במיוחד ומערכת הייפר פרש, לשמירה על טריות המזון לאורך זמן. סימנס, העתיד כבר כאן.
מקררי הייסנס במחירי הייסייל. מכינים את הבית לפסח ומשתדרגים למקרר 4 דלתות של הייסנס בנפח ענק עם יצרן קרח אוטומטי. רק עכשיו, במחיר חד פעמי, החל מ-6,990 שקלים. שירות ואחריות מבית קבוצת חדיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים.
כאן סתיו שחם, מנכ"ל RTMI, חברת המימון החוץ-בנקאית לקידום העסקים בישראל. בעולם העסקי בישראל, הכל קורה כאן ועכשיו. מהירות התגובה היא זו שתכריע האם העסקה שלכם תצא לפועל או לא. אנו ב-RTMI מנגישים את העידן הדיגיטלי לעולם האשראי העסקי בישראל, ומציעים לכם שירותי אשראי מהירים וחדשניים בתוך שעות. חייגו כוכבית 9931. פשוט לקבל אשראי. RTMI.
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אסף גנית פיצח את המתכון לרכב חדש.
בלי דרמה, אני פשוט נכנס לאלבר ויוצא עם רכב חדש בתוך שעה, כולל טרדין אמרה, מימון, העברת בעלות וביטוח.
אלבר.
כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
נוזל שטיפה, גליוס חווה, מזיק טעמים, סבון כלים, חצי חינם, מוצרי ניקוי לפסח זה חצי חינם. חוסכים בכל קנייה, תקית השפעה, סמרטוט רצפה, סבון אסלה, וג'ל כביסה, חצי חינם, מוצרי ניקוי לפסח זה חצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
חינם מציגה, בית נקי בחיסכון ענקי. מגוון ענק של מבצעים מטורפים על מוצרי ניקיון לפסח.
חצי חינם.
תגידי, מחשבים, סלולר, אוזניות וכאלה, איפה?
לא כל יומיים פורים, אבל היום זה היום האחרון ליהנות מימי מחירות בפרויקט המגורים של אתי בבת חפר לכבוד פורים. משלמים רק 499 אלף שקלים ומתקדמים לדירת גן או פנטאוס. מחכים לכם היום במשרד המחירות, כוכבית 3033. לאתי, בונים לך עתיד.
מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
שלום, כאן רפי גינת. קונים רכב משומש? עשו כמוני. בדקו אותו בקומפיוטסט וקבלו אחריות לחצי שנה. כי בקומפיוטסט אין קומבינות.
כפוף לתקנון.
מרץ בסנטר, ישם אירועים, יריד פנקו הופעות ופסטיבל פורים. יריד טבעוני, בכל יום רביעי, יריד יפני ברקדנס ואיגרוף אמיתי. אז תגבירו את הרדיו, כדאי להקשיב.
דיזנגוף סנטר.
כי זה דיזנגוף סנטר, הלב הפועם של תל אביב.
דיזנגוף סנטר.
מידע נוסף באתר.
תגיד, מוצרי חשמל, איפה הכי כדאי?
אהלם! ובמקום הראשון.
בנק וואן זירו, דורג במקום הראשון, כבנק שהכי הרבה אנשים רוצים לפתוח בו חשבון מבין כל הבנקים בישראל. הצטרפו גם אתם ל50,000 הלקוחות שכבר נהנים מבנקאות פרטית דיגיטלית. וואן זירו, בנקאות פרטית דיגיטלית. חפשו וואן זירו בגוגל.
יום האישה במשביר, מגוון פריטי ההלבשה התחתונה עד 40% הנחה ועוד 20% הנחה על היתרה לחברי קלאב 365 בסניפים ובאתר. משביר, כפוף לתנאי המבצע.
הלפרין חוגגים 34 ואתם נהנים ממשקפי שמש במבצע ב-34 שקלים. 34 שקלים. הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
הנה זה בא,
בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנצ'סטר יונייטד, ארסנל, יובנטוס ורומא משלב שמינית הגמר בליגה האירופית, וגם ליאור רפאלו ואנדרלכט מהקונפרנס ליג.
חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
103
יום האישה הבינלאומי ב-103 FM. אתם מאזינים לטל שלב, בן כספית וינון מגל.
זה נכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר,
מקיר לקיר,
ומשהו בתוכנו קצת נשבר.
כן, כן.
חבל שאין לך בנות, אתה יודע? זאת אחת הבעיות.
מאוד חבל.
חבל שאין לך בנות.
זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה של אימי, הסדק שבינינו שוב נפער,
נפער.
אבל דווקא בגלל זה אני נשאר.
אומרים לי שבנות גם לא היו עזרות במקרה שלך, אבל אני כן חושבת שאם היו לך בנות, משהו היה אחר, לא כל הזמן ככה.
אם
לך תדע, יכול להיות שעוד תבוא ברת המזל.
את צודקת,
דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון, לאנשים קשה לשרוד, לך תסגור עכשיו את החודש בכבוד, ומה עם כל ההבטחות של כבוד השר? דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר. דווקא בגלל זה אני נשאר. כן, דווקא בגלל זה אני נשאר.
תגיד איפה אתם בחג? מה אתה אומר חג אצלנו אצלכם? אמא, מה עשית לאכול לשבת?
אבי, מה נגיד על האש בוטק?
אל תביאו כלום, אחי, יש הכל.
שים איזה שיר של איינשטיין. מה? למי הצבעתם הפעם?
ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו תגיד לי מה יהיה מחר, מה? דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שמח.
תודה למלי בנימינו ויואב כהן שערכו והפיקו, ליציק אהרון ואיתי אורטל אחרים על השידור, דוד זבולוני, עמיתי דויק ורון שאין האורחים בדיגיטל. תודה טל שלב שהיית איתנו.
תודה לכם שאירחתם אותי ושוב ברוך שעשה.
אנחנו נהיה פה גם מחר בעזרת השם, יום חמישי ב-9 וקצת אחרינו אראל סגל ודניאל רוטב נרי בתוכנית מיוחדת לרגל יום האישה הבינלאומי.
אוי 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 אוי, עשיתי את זה טוב?
לא משהו.
אוקיי.
ונוחת באיזו זולה על ההר, אבל תמיד הרי בסוף אני נשאר. כן, תמיד הרי בסוף אני נשאר. דווקא בגלל זה אני נשאר.